אנחנו דנים כאן באמצע סוגיה, האם אפשר קרקעות נמצאות ליד אמות המים או הנהר. האם באמת אפשר שם, מה קורה עם האילנות, אפשר לקצות אותם, כי זה רשות הרבים, כלומר זה מקום שצריך הרבים. הספינות באות לשם וצריכים לפרוק סחורה, לקחת סחורה. מה קורה לגבי קרקעות שם שבדרך כלל הם מופקרים, כלומר בצבועי המלח, כלומר אין כאן אף אחד, האם יעבור אפשר להשתהי שם על זה, על המקום הזה, כן או לא, עד הנער, כן או לא, אז זה בדיוק שם מדברים על דברים כאלה. אז עכשיו, אז בואו, אז מכריז רב עמי, בואו נגיד ככה. ככה נתחיל ככה באמצע, כתוב בקופז עמוד שני. איפה יוצא מכריז רב עמי, זה בערך איזה 5-7 שורות. כן, זה בדיוק שני שורות מהרחבות. מכריז רב עמי, מלוא כתפי נגדי, אותם אילנות הצריכים לרסות הנאה ברוחב מלוא הכתף של מושכי חבל הספינה. הרי בדרך כלל כשבאים האוניות בספינה, אז היו שם אנשים שמושכים את זה כדי לבוא ולקשור את הספינה. עכשיו, אם אתה תלך ותעשה לך שם יער, אז זה יפריע להם. זה יפריע להם ללכת לתוך היער. אז לכן מה שכתוב, שאותם מילון צומחים לכנעת הנהר, עד הכתף של המושכי חבר הולכים על הספינה, לסוד הנהר, בשני תדנה קוטון, יש לקצת אותם. כלומר, צריכים לקצת אותם כדי, כי זה רשות הרבים, זה באמת צורך הרבים, ובאמת צריכים שם לפרוק את הספינות, וצריכים לקפוס את הספינות, ולכן אם אתה תלך ותכניס את השדות שלך, את היער, לא יודע, אתה רוצה לעשות כאן זה, ועד לתוך המים, אז יפריע להם. אז לכן אתה יכול לקצות, חייבים אפילו לקצות אותם. כלומר, כל אדם יכול לבוא ולקצות אם מישהו עשה והשתלט על המקום הזה, אפשר לקצות את זה עד לגובה של הזה כדי שלא יפריעו לקשור את הספינות ואחר כך להתאים ולפרוק את הדברים. עכשיו הגמרא מביאה מעשה בדבר הזה מאוד מזעזע. רב נתן בר הושעיה, לא אחר כך, רב נתן בר הושעיה קדשי צר עמתה. קצת את הילנות שבתוך רוחב 16 אמות מהנהר. כלומר, הוא לקח את זה ואמר, בדרך כלל רשות הרבים, אני מסכן את זה כמו רשות הרבים. רשות הרבים אנחנו יודעים שזה זה מקום של הזה, זה 16 אמות. אז לכן כל העצים, מי ששאל אותם, עד 16 אמות הוא היה קוצץ אותם. רק מ-16 אמות ואמר לה היה משאיר אותם, אבל עד 16 אמות היה קוצץ אותם. כן? עטו בעלי בני משרוניה ודפנו וילקו. באו בני העיר וילקו אותו ואמרו לו, לא, אין לך שום סמכות לעשות כזה דבר. עכשיו הגמרא מבררת את המעשה. צדק, לא צדק, הם צדקו, לא צדקו, מה קורה כאן? אומרת הגמרא, הוא רב נתן סבר שצריך לעשות כרשות הרבים. רחב כרשות הרבים. אומרת הגמרא, לא, הוא לא צדק, ולא היא. אתה בעניין כולי היי, צריכים כל כך הרבה מקום לעבור, כי למה עושה 16 אמות? כי בדרך כלל רבים, זה של שבת, דברים כאן, המונים עוברים. עכשיו המונים עוברים, שמה צריך 16 אמות, זה לא סביר. בעניין כולי היי, אחא משום אמתוכי אשלינן, כאן הכי למתוח את החברים, לא צריך 16 אמות. מספיק, הרבה פחות. כי אם לא כתפי נגד, סין נגר נגדי סעדי. מספיק אם נעקור את העננות כרוחב הכתף שלהם. כלומר, עד רוחב הכתף שלהם, כמו שיכלו בעצם לבוא ולקשור את הדבר הזה, אבל לא יותר מזה. טוב, רבא בר הונא, עכשיו אנחנו נראה כאן מקרה שהוא לא כל כך נעים. רבא בר הונא היה גדול הדור. הוה ליה, ההוא אבא יער. היה לו יער אגודה דנהרא, שפת הנהר. אז מה אמרו לו? אמרו לו, תשמע, ניקוץ מר, צריך לקצת את השדה, כמו שלמדו בשדה, כמו שלמדו במשנה. מה למד במשנה? צריכים לקצת את השדה. תלוי, יש כאן מחלוקת, אם צריך 16 אמות, פחות 16 אמות, בכל מקרה, אתה, שם הצדות של היער ממש נכנסו לתוך הנער. אז לפי המשנה אתה חייב לקצוץ. אז אמר ניקוץ מר, לקצוץ על אדונות הילנות שלו, שרצת להר, אמר לה, הוא קוצו, ילאה ותתה, ועד הניקוץ הלאה. הוא אומר, תשמע, הוא, מה שאתה שומע, צחי,
כן.
הוא היה בתווך. בן שר, היה שר של פרסים, שהוא מאוד מאוד חזק, שלו, את היער שלו היה מעליו ומתחתיו. אז הוא אמר, תשמעו, אם אני אקצות, אם הוא לא יקצות את שלו, לא עשיתם כלום. אתם סתם אני קוצץ לחינם. כי הוא אדם חזק ביותר. עכשיו, אם הוא יקוץ, אתה צודק, אז אני גם כן צריך לקצוץ את השדה שלי, כדי שלא יפריע להם. אבל אם הוא מסרב, אז אין שום טעם ללכת ולקצוץ את הדבר הזה. לכן, תלכו אליו. אם הוא באמת ירצה לקצוץ, בבקשה, אני אקצוץ, אין שום בעיה. אבל אם לא, אין טעם לדבר הזה, ולכן אני לא קצת. באמת, הוא שר, מה הוא צפצף. הוא כמובן לא מסכים. אז לכן הוא לא קצץ. אז עכשיו, אז המקשה הגמרא, קודם כל שאלה, בכלל שאלה, שאלו אותו, איך היא אבי דחי, מה זאת אומרת? אם הדין הוא ככה, אתה עכשיו תולה באחרים? מה זאת אומרת, מה זה? קודם כל הגמרא לא, אחר כך תראה,
קודם קשות עצמך ואחרי
קשות אחרים. קשות אחרים, מה זה? קשות שלך ואחר כך תראה, מה קשור אחד לשני? אומרת, איך היא אבי דהו, והכתיב התקוששו וקושו. ואמר לו השתקיש, קשות עצמך ואחר קשות אחרים. קודם כל תקשות עצמך ואחר קשות אחרים. אז איך אתה בעצם, כאן, יואב, אנחנו בקופחת עמוד ראשון, אבל לפני כן אנחנו מתחילים בקופזיין עמוד שני, אנחנו מאמצע הסוגיה. אנחנו יודעים שיש תקנה שלך אחרי מכך הכתוב משנה, שאם אדם יש לו יער או משהו, אדם משתלט, אפילו גם קנה, זה לא משנה. על שפת הנהר, הוא לא יכול לשים שהיער שלו ילך ממש, יכסה את כל החוף, אפילו יכנס לתוך המים. למה? כי זה צורך הרבים. בדרך כלל נהר, בדרך כלל בהם ספינות שמה, ובספינות צריכים לפרוק, וצריכים לטעון, ולכן הם צריכים כאן גומן כדי לעצור את הספינה, אז הם צריכים לקשור אותה, לסדר אותה, ולכן אסור לך להפריע להם. ועכשיו יש לך שאלה, כמה לקצות? אז יש כאן מחלוקת, זה צריך עוד 16 עמות כמו רשות הרבים, או לפחות לקצות את תנוע הכתף, כלומר לפחות שעד הכתף שלו שיכול, וכשנגיע עד קו המים, ויש לו עוד קצת שזה יכול לתפוס את הספינה. אבל לא יותר מזה. אז עכשיו, היה מקרה עם רבה בר הונה. רבה בר הונה היה גדול הדור. והוא היה לו שדה, היה לו יער, שהיה נכנס ממש עד לתוך המים, עד לתוך הזה. עכשיו, באו אליו ואמרו לו, אתה צריך לקצוץ. יש כאן דין שבשפת הלאה צריך לקצוץ. אז מה הוא אמר להם? הוא אמר לי, תשמעו, יש חי, הוא היה מסנדוויץ', הוא היה שר של פרס, אחר כך מה תסביר, היה שר מאוד משנה של המלך או משהו כזה, היה לו גם כן יער מעליו ומתחתיו. אז לכן הוא אמר, תשמעו, אם באמת הוא יקצות את שלו, אין בעיה, אז באמת גם אם יקצות את שלי, למה? כי אז באמת זה לא יפריע להם, אבל אם הם לא יקצצו ואני אקצות את שלי ואני בתווך, לא עזר כלום, בשביל מה שאתה נקצוץ? כמובן שהלכו אל השר הזה והוא לא הסכים, אז לכן הוא לא קצץ. אז עכשיו מה קודם כל שיהיה שאלה בכלל צדדית. מה אתה בכלל, יש לנו גריפים לאוהב שנקרא קשות עצמך ואחר קשות אחרים. מה אכפת לך עכשיו מאחר? הדין שלך אומר, צריך לקצוץ, קצוץ. אמר, אומרת, אמא, אתה עבד פרזק רוף להבד. אומרת, אמרה, נכון, קשות עצמך זה כאשר יש תועלת. אבל אם אין תועלת, מראש אני יודע שאין תועלת, לכן אין כאן, זה לא שייך כאן הדין הזה. למה? עכשיו, כי כאן, הטעם, אבא דה בפרזק רופי להווה. היה אחד שהיה מאס, סגן שר, כלומר היה שר חשוב ביותר ושר של פרס. עכשיו, והיה לו יער עליו מתחתיו. לכן, איקה יצאו קייצנה. לכן אמר להם, אם באמת גם הוא יקצות, אז נכון, אז אני מפריע, אז לכן אני גם כן יקצות, אבל אם לא, אז סתם לחטא יקצות, סתם לחינם, ולהפסיד אותי, זה אין כאן שום עניין ושום דין בהלכה, קשות עצמך וקשות אחרים, זה לא קשור. אמר יקצות, ואם יתמחה אליהו, אשליהו, מסתגל אליהו. ואם לא, לא מסתגל אליהו. אם באמת יקצות, אז כן, אם לא, אז לא. עכשיו אנחנו עוברים לקפחי תעמוד ראשון, מקרה מאוד מזעזע, מאוד מעניין. רבא בבא חנה, גם כן היה גדול מאוד בתורה. הוא בא, אתה שומע? יואב, הוא עבר בנהר, ופתאום הוא ראה שיש כאן את השדה הזה, הוא לא יודע של מי זה, שלא קצץ את השדה. אמר, רב הבחון, האדקה עזיל בארבע, ואחר זה הוא, אבא, זה קרי עבודה בנהרה. אמר לי, הוא דמן, מי החוצפן הזה, שלמרות שיש לנו הלכה מפורשת, צריכים לקצוץ, הוא לא קצץ. אמרו לו, דרבא בר חנה הוא, אמר, יד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. הוא אמר, עליו נאמר הפסוק, שיד השרים והסגנים שם בעזרה, מי בכלל פושעים, פושע ישראל, בטח מתחיל דברים מהסליח מהראש. ולכן, הוא באמת, מה שמקיים עליו פסוק, ויד השרים והסגנים הייתה במעל הזה ראשונה. לכן, הוא לא עשה חשבון, ואמר להם, לעבדים שלו, תקצצו את השדה הזה. הוא עובד שלו, כדי לא אכפתי שרבה ברחנה, רבה ברחנה, תקצצו את השדה, את היער. אתה, ברבה ברהונה, אשכחי דקאי, פתאום הוא ראה שהיער שלו קצוץ, קילל. אמר, מן קייצה תיקות ענפה. מי שקץ את השדה הזה, יקוץ הענפים שלו, זאת אומרת שימותו כל הילדים שלו בחיי. באמת, כתוב, צדיק גוזר וזה היה מקיים. מה קרה? אמרו, כולו שני דרבה ברחנה, לא קיים לזרע לרבה ברחף נחמן. באמת, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כי הוא חשב בעיקר הדין הוא היה צודק. ולכן אם אתה בא ועושה לך בלי צדק, בלי זה, אז כמו שקצץ המידה כנגד מידה. כמו שקצץ את הפרנסה שלי, כך יקצצו לך את בניך. את הפרעות שלך, ומי זה הפנים והפרעות של הבן אדם? זה הבנים. טוב, לא נכנס כרגע לגן, אחד צריך לקלל, לא צריך לקלל, מה זה? זה ענייני שמיים, אבל זה היה מכאן. אמר רבי יהודה, הכל לעגלי גפם. כלומר, עכשיו אנחנו נכנסים, אתה שומע? מה תפקידו של תמיד חכם? מתי צריך להשתתף במיסים שמטילים או לא מטילים? אז היה, אם יש לך לגדול את חומת העיר, אתה שומע, בזמנם היו גרים בעיר וצריכים לגדול אותה כדי להיות חזקה מאוד, כדי שלא יפרצו כל מיני ליסטים וכל מיני מרעמישים. אז אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה הלכה, הכל לעגלי גפם, כל חייבים לסייע לגדול את חומת העיר, ולמי שלקט בלעיר, אפילו מיתמים, אפילו מיותמים גובים תשלום זה, אבל מרבנן לא. אבל מרבנה לא, למה? כי מה תפקיד כל החומה הזאת? להגן אנשים. התמידי חכמים לא צריכים מגנה. התורה מגנה עליהם. כך עובד הגמרא. רבנה לא. מה הייתה? מה רבנה צריכים לקראו את הכתוב? שכבך תשמור עליך. בכל מקרה, כל מקרה היא שומעת, התורה שומרת עליך. לכן, אם כל המטרה היא לשמור על איך קוראים לו? על העיר, שזה עושים את החומה הזאת, עד רבנן פטורים. אפילו שהם יתמים, ויתמים בדרך כלל לוקים כלום. לא מסים לו כלום, וכאן יתמים כן צריכים להשתתף. אבל חכמים לא. כן, לגבי היום אקטואליה של לגייס החרדים, כן, לא. אז זה הגמרא מפורשת. עכשיו, אבל לקריא דפתיא היה לקרות מעיין או בוץ למי שתייה, אפילו מרבנה, למה? כי מי שתייה, מה? תורה עם כל הכל, אתה מתגן עליך, אבל לשתות אתה צריך לאכול. ברות מי שתייה אתה צריך לשתות. לכן, במקרה כזה, אתה כן חייב להשתתף. רבי יהודה מגביל הוראה זו, ולא אמרן, אלא דלא נפקא ביוקלזה, שאין יוצאים בעלי בתים בעצמם, אלא גובים כסף. אז במקרה כזה הוא יהיה פטור. אבל ביוקלזה, אבל הם יוצאים כל בעלי הבתים, לאחד אכפור, אין רבנה צריכים לסיין להם, כי זה כלל ביזוי. כלומר, כאן אם פתאום ברוך התמיד חכם, פתאום הולך ומתחיל לעבור זה, זה לא לכבודו, זה לא כבוד התורה, אז לכן מקרה כזה לא בעלי מפקל אוכזר. כאן מקרה כזה לא. כלומר, אם הם באמת עושים עבודה בידיים, אין מה לעשות, לא מסבירים פועלים, לא כלום, אלא כולם יוצאים, הם לא צריכים לצאת, אבל אם לא, אם זה בכסף, אז כן. טוב, הלאה. אמר רבי יהודה, עכשיו אנחנו מגיעים לקריא דנהר, לחפירת הנהר וניפויה מהאבנים ומכשולים. זה גם כן, צורכי ערבים. יש הרבה דברים שצורכי ערבים, כמו לעשות חומה, לעשות מי שתייה. אז עכשיו כל פעם מדברים, מה הם תמיד החכמים, ממי כן, כן או לא. לקריא דנהר, לחפירת הנהר וניפויה מהאבנים ומכשולים שנפלו בה, ומעקבים את אותו מים, תתאה מצייעה לאלאה, תלוי. אתה שומע? זה מאוד מעניין. זה פשוט. בדרך כלל, יש כאן למטה לסייע לעליונים. למה? כי ברגע שהעליונים התעכב אצלם, אם אתה רוצה להם, זה בסוף הגיע גם אליך, כי זה הולך לרבי למורד. לכן, בכל מקרה, אתה, אם אתה תלך, אתה תגיד, מה, זה לא מעניין אותי, זה עכשיו נמצא בעליונים. אז אני לא, אני אקלם מטה עד שהגיע אליי, לא ידידי הקו. אתה במקרה כזה, מכיוון שהמים הזה, זה יברד גם לזה, בכל מקרה, אתה, התחתונים גם כן צריכים לסייע. אבל אלאה לא מסייע את התא. אבל אם זה כבר יצא למטה, אז אני לא צריך לסייע, כי זה לא מעניין אותם, זה לא שייך להם בכלל. הרי מים לא הולכים למעלה, הולכים רק מלמעלה למטה. אז לכן, אם זה הולך מלמעלה למטה, אז חייב להיות, כי בכל מקרה אתה חייב לסייע להם, כי זה גם מגיע גם אליך. אבל אם זה הפוך, לא... וחילופה במאיה. אבל ההפך, בדיוק אותו דבר, ולגבי מאיה דימיטרה. ההפך הוא נכון לגבי ניקוז מגשמים. שאם נסתמה וטהרה ומביאה את מי הגשמים למטה, צריכים להגיד, טוב, כאן זה הפעם. אני זוכר, הייתי גר בקריית מורדו, ואז במקרה כזה היה ביוב. והיה שם הולך לך בדרך כלל, הולך... אני הייתי גר בפתנה, במספר 6. אני הייתי אוכל אותו כל הזמן. אנחנו תמיד היינו אוכלים אותה, למה? כי ברגע שאחד מזה, באופן אוטומטי, אם לא היינו פותחים, היו באים אלינו גם כן צריך לשתתף בכסף, למה? כי אם לא, זה תוך מלגי מגיע אלינו. אבל אצלנו, אם זה מגיע אלינו, אף אחד לא משתתף, אבל זה לא מגיע אלינו. זה בדיוק אותו סיפור, אותו גם כך.
לקריא דנערה, עכשיו אנחנו מביאים עוד הלכה נוספת שרב יהודה אמר, בעניין החיוב לעזור בתיקון הנזקים שברשות הרבים. אז רב יהודה אומר פה עוד הלכה. ואמר רב יהודה, לחריה דנערה, נער שזה עולה כאילו זה רץ, הנער רץ מגובה, מער ללמטה. ואז, ואם באמצע פתאום מתחיל להגיע סתימות, מגיע שם סתימות באמצע זה, אז מה יוצא? מגיע אבנים, מגיע חול וזה מעכב, אז מה יוצא? אז צריכים ללכת לתקן, בזמננו זה ביוף, יש סתימות בביוף, אז צריכים ללכת לתקן את זה בשביל שהמים יחזרו לאיתנה. עכשיו, הדבר הזה לכולם יש אינטרס שכן יהיה להם את זה. כי רוצים שישקו להם את השדות. הנער הזה היה נכנס לכל החורים שיש לשדות של כל באמצע, וזה היה משקה. אז זה אנשים רוצים שיהיה מתוקן, אז אנשים כולם רוצים. אז לכן פה אומרת הגמרא ככה, תתאי מסאי אילאי. אם התקלה זה יוצא באזור המעלה, ואנשים שגרים שם הם מתקנים אותם, אז גם אנשים שגרים למטה, הם צריכים גם כן לעזור. למה? כי אם יהיה תקלה למעלה, אז בסוף למטה יאכלו אותה. הרגע שהתקלה למעלה, אז בסוף המים לא ירד למטה. אז לכן, אם הבלגן זה למעלה והם מתקנים את זה, אז כולם צריכים להשתתף בתשלום. הרי כולם רוצים שיהיה להם את המים יגיע אליהם, ואם לא תתקן, בסוף יגיע אליהם התקלה. אבל אילאי לא מסאי את התאי. אם התקלה קרה למטה, זאת אומרת למעלה כל חופשי, רק למעלה, אז אנשים שגרים למטה מתקנים אותם, אז לא יכולים ללכת למעלה להגיד למה, אצלנו הכל מסודר. והכל תקין, לא הולך להגיע אלינו, כי ההפך, למעלה זורם, רק למטה נתקע. אז אם ככה, למעלה, זאת אומרת, בכזה מצב, תודה רבה, בכזה מצב, אז הפוך, זה לא רק זה, זה מזיק להם, למה? כי כל זמן שהמים יורדים למטה, הנער מתמעט למעלה, והשדו שלהם מתייבש. אז אם ככה, הפוך, בדיוק, אז לכן, בכזה מצב, אילאי לא מסאי את התאי. אבל אומרת הגמרא שבדיוק הפוך, במים של הנער, אז כולם רוצים שישקה להם את השדות. גשם, במושגים של היום, גם רואים את זה, זה עושה מלא בלגן, ביוף, חולות, טיט, זה עושה... אז גשם, אנשים לא רוצה שיהיה שם תקלות. אז שם זה יהיה בדיוק הפוך. אומרת הגמרא, וחילופה, בדיוק הפוך יהיה במאיה דמיטרא, במי גשמים שיורדים בעיר, וזה מקלקל את כל הדרכים ברפש וטיט, אז היו גם כן בונים, כמו היום בזמננו, יש את ה... איך נקרא ברחובות? הביוף, שהמים יורד למטה לביוף, אז שם הדין בדיוק הפוך. אם אחרי תתקלקל במעלה, ואנשים שגרים למעלה מתקנים אותו, אז בכזה מצב האנשים שגרים למטה לא צריכים ללכת לעזור להם, למה? כי נוח להם שהמים יתעכב, יסתם למעלה, יתעכב למעלה ולא ירד להם. כהפך, הם לא רוצים, זה בדיוק הפוך איך קוראים זה? קריא דנערא כשהגמרא קורה, כי הם לא רוצים אותו. מה שאין כן, אם מתקלקל אחרית למטה, ואנשים שגרים למטה הם מתקנים אותו, אז פה העליונים צריכים לעזור להם, למה? כי גם הם נהנו מן התיקון, למה? כי כל זמן שמיים לא יצא טוב, אז בסוף הכל יעלה למעלה, בסוף אתה תראה את עצמך. זה מה שרשי גם כן אומר, דיבור המתחיל בחילופה, במאיה דמיטרא אומר רשי, כגון בעיר שמיים קשים להרבות טיט ולקלקל את הדרכים, ועושים להם חריץ, כמו היום זה מרזבים כאלו, עושים להם חריץ ומורד להוריד המים חוץ לעיר, אז אם נתקלקל החריץ כנגד התחתונים, וקוראים להם העליונים, צריכים לסייע את התחתונים לחיות כנגדה, למה? שכל זמן שלא ירדו המים התחתונים חוץ לעיר, יעמדו העליונים במקומן, אבל תחתונים, אין להם לסייע לעליונים לקרות למעלה, פור, שכל זמן שלא ירדו העליונים למטה, טוב להם לתחתונים. הם מעדיפים שהכל ייתקע למעלה, ועד להם יש שקט. אז זה בדיוק הפוך מהקריה דנרי. מה שראיתי, איזו שאלה שקרה פה בימינו, לא יודע איזה עיר זה היה פה, זה היה פה בארץ ישראל באיזה עיר, שלקחו, המסר, אני אגיד לכם מה המסר, זה שיטת המעריקר, מעריקר זה אחד מגדולי הראשונים, שנזק, שכרגע אין לך נזק, לא יודע מה היה סיפור שם במקרה, אבל עכשיו אין לך נזק, אבל אם לא תתקן את זה עכשיו, בסוף הנזק יכול להגדיל ויגיע אליך. אז אפשר לך, זה היה כזה סיפור, שם היה איזה עיר אחד מסוים, שהיה למלא מלא הוצאות, שם היה איזה גזרה שם באותו עיירה, וביקשו שם קופה, כמו שזה עורך דין טוב, עולה להם עשרות אלפי שקלים לקחת את לתקן את ההוצאה הזאת שהמלכות גזר עליהם. אז היה שאלה שם אצל הגדולי הראשונים, מעריק, אם אפשר לקחת גם מהעיר הסמוכה. עכשיו מה, כרגע הם לא סובלים, אבל אם הגזרה יצא לפועל, אז גם הם יוכלו קש מהמקרה. אז שאלו אם אפשר גם לקחת מהם. אז המעריק פשט מהגמרה שלנו, שאם לולא, אם התקלה לא תסודר, אז הם יסבלו אחר כך, אפילו שכרגע הם לא סובלים, אתה כן יכול לקחת ממחשב את הכסף. מאיפה רואים את זה? מפה. מה יד המיטרה? מה הסיפור מה יד המיטרה? שאם אתה לא תטפל למטה, אז בסוף זה יגיע למעלה והם יסבלו. איי, עכשיו יש לנו שקט. עוד חודש, חודשיים זה יעלה הביוף למעלה. רואים מפה, כך הוא פשט להם הגמרה פה, שרואים מפה, שאם אתה לא תתקן, בסוף יגיע לך הנזק, אתה חייב עכשיו להשתתף, אתה לא יכול להגיד, תקשיב, כשיגיע, תדבר איתי, כרגע שקט ילך, רואים אצל שכנים, כל הזמן סיפורים, כרגע שקט לי, והשכנים במטה סובלים, ולמה שהוא אומר למעלה לא, אומר, מה אכפת לי ממך, כרגע שקט לי, רק חושבים על עצמה, פה אנחנו רואים לא דבר כזה, אם בסוף זה הנזק יגוע אליך, אז הבנת רבי הרצל, אז בכזה מצב אתה חייב להשתתף, זה מה שאנחנו רואים פה מהגמרה שלנו, שכולם חייבים להשתתף כל זמן שנוגע להם, ואפילו כשזה עכשיו לא נוגע, אבל אם זה בסוף יגיע, הם צריכים עכשיו להשתתף, למרות שכרגע לא סובלים, וזה באמת יכול להיות מאוד, מאוד נוגע, כמו שהוא אומר, בשכנים וסיפורים, זה קורה כל הזמן. ממש כל הזמן בבניינים רואים את הנבילות והשטיפות, ודיני תורה מלאים בזה לצערנו. אז עכשיו הגמרא מביאה, אנחנו ממשיכים את הגמרא, הגמרא מביאה הראיה מברייתא להלכה הזאת. תניא נמי אחי, גם כן למדנו בברייתא הראיה לזה. שמה כתוב בברייתא? חמש גנות המסתפקות מים ממעיין אחד. יש לנו חמש גינות שם שזרועות אחד מתחת לשנייה, וכולם מסתפקים עם השקעת מים ממעיין אחד שעובר בסמוך אליהן. ונתקלקל המעיין, אז מה כתוב? כולם מתקנות, כתוב בברייתא, עם העליונה. זאת אומרת, אם הקלקול נעשה בסמוך לגינה העליונה, אז כל הבעלי הגינות צריכים להשתתף עם התיקון. למה? כי הקלקול נעשה במקום כזה, בסוף יעכב גם אותם מלהשקות את השדות שלהם. אבל אם הקלקול נעשה בהמשך מרוצת המעיין, ליד אחד הגינות התחתונות, אז הבעל הגינה העליונה לא צריך להשתתף עם בעלי הגינות. למה? כי הוא לא נהנה מזה בכלל. אז אומרת הברייתא, נמצאת התחתונה מתקנת עם כולן. בעל הגינה, מי שהכי למטה, מי שהכי הכי למטה, הוא צריך לתקן עם כל אחד מבעלי הגינות העליונות, אם יתקלקל המעיין ליד, ומתקנת לעצמה. אבל אם יתקלקל המעיין לידה, המסכן, רק הוא יוכל, הוא ישלם את כל התעריף, עלינו 10,000
שקל. זה המקרה שלנו בדיוק.
מה?
זה המקרה שלנו.
זה היה אצלכם?
זה היה בדיוק היה.
בקיצור, במקרה כזה שיש לך מעיין שרץ מלמעלה ללמטה, אז השכן שגר למטה, אז הוא תמיד יאכל קש, כי הוא תמיד ישתתף עם כולם, ואם זה יהיה רק סמוך אליו, אז הוא יצטרך לשלם לבד, והוא לא יכול לקחת להם, כי הם יגידו, לנו טוב. הפוך, אנחנו נשמח אם לך יש בלגן, קח לנו יותר מים בשפע, הגינות שלנו לא יתייבשו כל כך מהר, כי הכל, הרי אם יש מרוצה, רבי הרצל, אם יש מרוצה של מעיין, מה קורה? המים אין להם זמן להתעכב למעלה, הכל רץ למטה, אבל הרי אם למטה סתו, ההפך, הם עוד נהנים. אומר, המים נצר אלינו, יש לנו מלא גינות, הרי זה לא כמו המים של הביוב, של הגשם, ששם אנשים לא רוצים, זה מים שרוצים. מביא להם את האילנות, מביא להם את הגינות, מביא להם את הפירות. אומר את הברייתא ממשיכים, ואותו דבר יהיה הפוך, הלכה יהיה הפוך, וכן חמש חצרות, יש לנו חמש חצרות גם על הגובה, זה הכל מסיפורים שזה בער, שהיו מקלחות מים, מדובר פה מים של שירותים, מים סרוכים, והיום בזמננו זה נקרא ביוב, או מגשמים, בקיצור, הכל היו מקלחות מים לביב אחד, ביב אחד בזמננו זה נקרא מרזב אחד, חריץ, שמוריד את המים שם מחוץ לחצר, בקיצור, ונתקלקל הביב. אז בכזה מצב, כולם מתקנות עם התחתונה, זאת אומרת, אם יתקלקל הבית סמוך לחצר התחתונה, אז פה, זה בדיוק הפוך כמו שאמרנו, פה כולם צריכים לעזור, למה? כי אם עכשיו אתם לא תתקנו, מה יצא? בסוף פתאום אתם תיפגשו את עצמכם עם כל הביוב אליכם, כרגע שהסתימה למטה תקוע שם עם אבנים סתום, אז בסוף המים עולה, אין איזה מחיר, פתאום הכל תתגייסו. אז פה זה בדיוק הפוך, פה בכזה מצב כולם צריכים לעזור עם, עם הלמטה, ואז יוצא, אבל אם הביב יתקלקל סמוך לאחד מהחצרות העליונות, אז פה במקרה של גיוב וגשם, אז זה בדיוק הפוך ממעיין שמשקה שדות. במעיין שמשקה שדות, התחתון אוכל תמיד קש. בביוב, זה בדיוק הפוך. יש מצב שרק העליון יאכל קש ולמטה, כי בדיוק הפוך, כי בביוב אמרנו שלא רוצים את המים, אז לכן יצא ככה, נמצאת, העליונה מתקנת עם כולם, העליונה תמיד ישלם את התעריף, וגם מתקנת לעצמה, אם זה יהיה רק סמוך לעליון, אז הוא יתקן לעצמה, למה? כי כל זמן הפוך, זה מכביד, הם ישמחו, כי בגלל שיש למעלה סתימה, אז מה קורה רבי הרצל? אז המים לא ירד למטה הביוב, אז הם שמחים, רואים, עזוב, אנחנו לא מתקנים, אנחנו נשמח שאתה גם לא תתקן, כי ככה זה יישאר ככה תמיד, ואז לא יהיה לנו את הביוב אלינו, אז זה בדיוק מה שרבי יהודה אמר, יש לנו ברייתא מפורשת. בקיצור, כל פעם לגופו צריכים ללכת לדין תורה, לשאול רבנים להלכה, מי נשלם, כי כל פעם אנחנו רואים לגופו של דבר. פה במקרה זה ציור שעל על אר. עכשיו אנחנו עוברים לנושא שנקרא בר מצרה, אז בואו נתקדם לנושא. אמר שמואל, אי מנדה החזיק ברקת דנרה, זה כרגע עוד לא בר מצרה, אבל כבר נכנסים לסוגיה. בן אדם תפס קרקע על שפת הנער, במקום, רק את הדנר הזה נקרא שפת הנער, במקום ששם הספינות חונות, נמצאים, מעלים נוסעים, חונים, ואז הוא השתלט שם על אותו שטח בשביל מה? בשביל לעשות שם, לבנות בתים, או לחוש, ולזרוע, בקיצור, השתלט. השמואל מגיע ואומר, תקשיב, אפשר לקרוא לבן אדם הזה, מדין תורה, אפשר לקרוא לו חצי פעבי. אפשר לקרוא לו בן אדם חצוף. למה הוא בן אדם חצוף? כי הוא מקלקל מקום שמיועד לשימוש רבים, כי בדרך כלל אנשים שם רבים מסתובבים, מפרקים שם מסעות מהספינות, מכניסים לספינה, נמצאים שם לספורות, מעבירים. אבל אם כל זה אומר שמואל חידוש גדול, סלוקה לא מסלקין הרי. אתה לא יכול אבל ללכת מן הדין תורה, אתה לא יכול ללכת להעיף אותו מהקרקע, למה? כי כמו שאמרנו, זה לא שייך לאף אחד בטאבו, אז בסמכות מה אתה בא להעיף אותו? אז הוא נקרא חצוף זה כן, אבל אתה לא יכול ללכת להעיף אותו. ככה שמואל אומר. ממשיך שמואל, ועידנה דקקס ופרסאי, אבל עכשיו שהפרסים התחילו לכתוב בחוזים של המחירה של כל האלו שהיו קונים שם בשדות סביבות הנער, אז הפרסים היו קונים ככה, קנה לך עד מלא צווארי סוס ימיה, הקרקע שאתה קונה שם באזור, קנוי לך עד תוך הנער, איזה שיעור בנער? בשיעור שאם יש שם סוס בתוך הנער, אז הצוואר שלו יתמלא במים. אז יוצא שהקרקע שעכשיו אתה משתלט, כבר שייכת למי? יש לנו חוזים שם אצל הפרסים, זה שייך כבר לבעל השדה שסמוכה שם המקווה, אז לכן הרגע שיש כאלו חוזים אצל הפרסים, אז לכן סנו כנם ומסלקים, גם מסלקים מי שמשתלט שם על הקרקע, למה? כי הוא תפס קרקע שכבר שייך למישהו אחר. אפילו שהראשון גדר את השדה שלו הרחוק משפת הנער, אומר רשי, אז אם ככה הוא כבר עשה גדר, אז אומר רשי, הוא לא התכוון להפקיר את המקום הזה שלא מוגדר, הוא רק עשה את זה בשביל לא לקלקל את דרך הרבים, אומר רשי, אבל סתכל מה שרשי אומר, דיבור המתחיל, ועידנה דקס ופרסאי, אותן הלוקחים שדות של שפת הנער, כלל נחזר לתוך הנער ולא צבר שדות, והלוקחים גודרין גדרין רחוק מן הנער, למה שלא לקלקל את מקום הרבים? אבל ואם בא אדם אחד להחזיק מן הגדר ולצד הנער, מסתכין אליי, לפי שהיא כבר קנויה לבעל הגדר עד תוך המים. זה שמואל אמר. עכשיו מגיע הלכה, אמר רב יהודה, אמר רב עוד הלכה, שרב יהודה בשם רב אומר. איימן דאחזיק בין היחי ובין שותפי. בן אדם הלך, תפס, החזיק בקרקע שנמצאת בין קרקעות, יש לנו פה, יש לנו בצד ימין רובן, צד שמאל אח שמעון, או שותפים, צד אחד, קיצור, הגיע שם איזה מישהו שלישי, התיישב שם בדיוק בשטח שהקרקע בין שתי אחים, או קרקע בין שתי שותפים, בדיוק הלך שם, השתלט שם על קרקע שכחורה, אנחנו מדברים פה קרקע של הפקר, קרקע שלא היה שייך לאף אחד, אז הוא הלך שם והשתלט שם על אותו קרקע שנמצא בין הקרקעות של השותפים או בין הקרקעות של השתי אחים שנפלה להם בירושה ועדיין הם עוד לא התחלקו. אז אמר רב יהודה בשם רב שאותו בן אדם חציף אבי, הוא בן אדם חצוף. למה הוא בן אדם חצוף? כי הם רצו ללכת בקרוב, ללכת לעשות בשם החזקה. אז מה אתה הולך ואתה גונב את זה מהם? אבל אם כל זה בגלל שבפועל הם לא עשו, אז לכן סלוקה לא מסלקין אליי. אי אפשר לסלק אותו מהקרקע, למה? כי מדין זה לא היה שייך לאף אחד. אז זה שייך...
הוא חצוף. מה אתה רוצה ממני?
מה?
אתם נמצאים ליד השדה, אתם יודעים ראשונים שזה הפקר, לא השתלטתם עליהם, פתאום עכשיו השתלטתי, פתאום אתם פתאום עכשיו נהיות חכמים, צדיקים, למה הם חצוף? הרי הם היו ראשונים שראו את הדבר הזה, הם ראו שכאן זה הפקר. למה לא השתתו עליה? לא השתתו עליה. אם השתתו עליה, אני מצודק.
הוא נקרא חצוף, כי הוא ניצל את
האנשים שלה. מה ניצל?
אנשים לא מודעים בכל הדברים האלה. דרך אגב, מאוד מעניין, אני רואה פה בשם תשובות הגאונים, מה נפקים מן האם הוא נקרא חצוף או לא? מה אכפת לו, נקרא חצוף, תכף שהוא יודע פה עסקה. מה אכפת לך עם חצוף? הוא אומר מאוד יפה, לא חשבתי על זה, אז הוא אומר נפקים מן, שאם בן אדם מגיע ברבים דוגמה, מבזה אותו, אומר אתה חצוף, אז בכזה מצב הוא אומר אי אפשר להניש אותו, כמו שהיו עושים אם לא היה לו את התואר חצוף. בדרך כלל אם אתה קורא למישהו חצוף, אתה יכול לתבוע אותו, ביזה אותך. אבל פה אתה לא יכול, כי זה התואר שלו, חצוף. לא ראיתי את זה בקודם. אז בקיצור, זה שיטת רב יהודה בשם רב, שהוא נקרא חצוף, אבל עדיין מדין. מגיע שיטה שנייה, רב נחמן, ורב נחמן אמר, נמי מסלקינם, גם אפשר לסלק את אותו אחד שהחזיק מן הקרקע. למה? כי יש פה טענה, שותפים טוענים, מה אתה מגיע להיכנס פה בינינו? אבל זה לא משום דינא דבר מצרא, ואם משום דינא דבר מצרא, בכזה מצב לא מסלקין אליי. אם הדעות הסמוכים, לא טוענים כנגד המחזיק רק את הטענה של בר מצרה, לא את הטענה של שתי אחים שאנחנו היינו רוצים להיות פה ביחד, או שתי השותפים פה. הם רצים לטעון את הטענה בר מצרה. דוגמה, יש לנו פה קרקע לא של אחים, אין לנו שתי אחים פה באמצע, אין לנו שתי שותפים, ואז מגיע מישהו, רוצה להחזיק, ואתם יודעים מה זה נקרא בר מצרה, כולם בדין זה הולכים לדבר עכשיו על מלא בר מצרה. בר מצרה זה נקרא שאם בן אדם גר פה מלא זמן, יש פה קרקע ששייכת למישהו אחר ליד, ועכשיו אותו אחד רוצה ללכת למכור את זה, אז דבר ראשון הוא צריך ללכת למכור, אם הוא אומר אני צריך ללכת למכור את זה למי? לשכן שסמוך ליד, לפחות להתייעץ איתו והכל, והוא באמת קודם, לפני כולם זה נקרא מדינא דבר מצרא. אז הוא אומר, פה ההלכה אומר רב נחמן, פה רק אפשר לסלק אותו רק מהדין הזה של טענת השותפים, אבל לא משום דינא דבר מצרא. לכאורה למה לא משום דינא דבר מצרא?
לא שייך לך במצרא.
אז רש"י דיבור המתחיל אומר שרב נחמן, איפה רואים את זה ברש"י, אומר דיבור המתחיל, ואם משום דינא דבר מצרא, אם אינן לא אחים ולא שותפים, אומר רש"י, אלא מכוח מצרנות באין על המחזיק, ואומרים, אנו היינו מצפים לקחתה שאנו צריכים לקרקע, וטוב לכל אחד לקנות בסמוך לו ולא לקח במקום אחר, לא מסלקין אליי, למה לא מסלקין אליי? דלא אכפת לה לדינא דבר מצרא כלל. רש"י מוכח שכאילו רב נחמן בכלל לא סובר את הטענה של בר מצרא. ככה רש"י. תוספות חולק. תוספות, לא תוספות, אני לא רואה את התוספות פה, אבל איפה ראיתי את התוספות? כן, תוספות דיבור מתחיל איימן דאחזיק, זה טוב, זה פה. אז תוספות רוצה להגיד שעדיין הוא סובר את הדין של בר מצרא, אבל פה אין את הטענה של בר מצרא. למה פה אין את הטענה של בר מצרא? אתה יודע למה אין פה את הטענה של בר מצרא? מה שרבי דוד רוצה
להגיד. לא קניתי, לא מכרתי.
למה אין פה את הטענה של בר מצרא? כי הטענה של בר מצרא זה רק נקרא במכירה, הבארצל במכירה, מישהו שכן הולך למכור, אז יכול ללכת איתו, תמכור לי ולא לישהו אחר. פה, מה אתה רוצה להגיד? אתם, אנשים שיודעים גמרא, יודעים, אתם רואים פה את השטח הזה, עומד פה כזה מלא זמן, רק איפה אתם? מה נזכרתם עכשיו שבאתי? זה תוספות אומר פה. אז לפי תוספות ככה הוא מסביר את שיטת רב נחמן. אז לכן ככה, טענה של השותפים זה טענה טובה, שעד כדי ככה אפשר לצאת. בר מצרא במקרה כזה אין, כי כמו שאמר, כאילו, מה אתם רוצים עכשיו? במכר אתה יכול להגיד, תקשיב, למה לא התייעצת איתי לפני שאתה הלכת ומכרת למישהו אחר? היית צריך לבוא אליי לשאול אם אני רוצה. הייתי מציע לך את אותו כסף שהוא היה משלם, ואני קודם בר מצרא. פה אחד אין בר מצרא בזה, וגם שתיים, הטענה שלו זה מה שתוספות אומר, אז לפי תוספות עדיין רב נחמן סובר בר מצרא, רק פה אין את הטענה של בר מצרא. זה שיטה תוספות בדעת רב נחמן. אבל קודם כל אנחנו הולכים עכשיו לראות שיטה שלישית בכלל בנושא הזה. נרדאי אמרי, אפילו משום דינא דבר מצרא, אפילו שבעלי הקרקעות הסמוכים הם לא אחים ולא שותפים, רק משום דינא דבר מצרא גם כמסלקין אליי. למה? משום שנאמר, כתוב, ועשית הישר והטוב בעיני השם. במקום שאתה אפילו לא, במקום שאתה לא נחסר, עדיין תיקוד במידת חסידות ותיוותר למישהו אחר, אפילו שמדין תורה אתה לא יכול לחייב אותו, כי הוא יחזיק בהפקר וזה לא שייך לאף אחד. יש איזה פסוק מהתורה שכתוב, עשית הישר והטוב בעיניך. אז אותו דבר פה, אפילו, בגלל שהמחזיק לא נחסר כל כך, למה הוא לא נחסר כל כך? כי לך תמצא עוד איזה קרקע הפקר.
לא, באמת לא מבין, זה לא מובן בכלל.
למה?
לא מובן. השטר הזה, החשבוני, זה הפקר. מה, אני הולך למצוא עכשיו עוד מקום הפקר? אין לי עוד הפקר, מה זאת אומרת?
אתה יכול למצוא עוד מקום אחד.
מה, החשבוני יעשה לך ישר וטוב? מה?
אתה, רש"י מסביר את זה ככה, רש"י מסביר ככה. אתה יכול למצוא, הוא לא יכול למצוא. כי עכשיו זה שזה פה הוא גר.
הפקר, מה אתה רוצה? הפקר רש"י דיבור המתחיל, מה? אני
חושב הפקר. הסתכל רש"י דיבור המתחיל ועשית ישר.
הבנתי, הרי שאני הבנתי.
אומר רש"י, דבר שהיא אתה נחסר כל כך, שאתה תמצא קרקעות במקום אחר, אבל לא תטריח על בן המצר, ולא תטריח על בן המצר להיות נחשף חלוקין, שפתאום יהיה לו בית פה, ופתאום יצטרך ללכת לכמה ילדים, יהיה להם שם הבית. אז בקיצור, זה שיטת רש"י ש... בקיצור, גם כן, ועשית ישר וטוב לכאורה, גם כן הלכה הזאת שזה לכאורה מדין תקנת חכמים. אבל לומדים את זה סוג של אסמכתא מהפסוק, ועל כל פנים לסיכום, אז על השאלה הזאת כמה שיטות מצאנו? שלוש שיטות במקרה שהשיטה מיורדת מעולה, במקרה שבן אדם החזיק בקרקע שנמצא בין שתי אחים או בין שתי שותפים, אז יש לנו מהקל אל הכבד. שיטת רב יהודה בשם רב אומר שבכזה מצב אתה לא יכול לסלק אותו, רק נקרא חצוף. מגיע רב נחמן אומר, אתה יכול לסלק אותו רק מהטענה של האחים ושותפים שהם היו מחזיקים אחרי כמה דקות ממך, אבל לא מטענת בר מצרה, כי בר מצרה לא נכנס לפה, ואמרנו את הרש"י בתוספות. ואז יש לנו שיטת נרדאי, שגם פה יש את הטענה אפילו לבר מצרה שלא אחים ולא שותפים. למה? כי ועשית ישר וטוב בעיני השם, אז גם פה נכנס בר מצרה. עכשיו אנחנו ממשיכים באיזה צורה עוזרת מחילה של בן מיצר. אסא אימלוך בא, עוד הלכות בדיני בר מצווה. אסא אימלוך בא, אם בא לוקח בה, מי שהולך וקונה את העסקה, שהגיעו, הציעו לו עסקה, הגיע הקונה והוא הולך ומתייעץ עם השכן הזה שלא התייעצו איתו, זה נקרא בן מיצר. ואמר לי, איזו לסבין, האם אני אלך ונקנה את הקרקע שזה נמצא על הגבול שלך? אמר לי, לך, תזרום, זיל זבון, לך ותקנה. אז צריך למקנה מיני או לא? האם הלוקח צריך ללכת לעשות איתו קניין על המחילה הזאת, או הרגע שהוא אמר, לא צריך ללכת לעשות שום קניין. ככה הגמרא מסתפקת פה. מגיעה הגמרא ומביאה עוד מחלוקת. רבינה אמר, לא צריך למקנה מיני. ביטלת, לא צריך קניין על הביטור. נרדאי אמר, צריך למקנה מיני. הוא כן צריך לקנות ממנו. למה? כי אם הוא לא יעשה קניין, אז הבן היצר ימחור אחר כך, אחרי מחר הוא יתעורר על רגל ימין, מה הוא יגיד לו? הוא יגיד לו, עשיתי צחוק, לא רציתי. מה רציתי? רק רציתי להעמיד את הדמי שווה. כי אם אני הייתי בא בעצמי למוכר, אז הוא היה מבקש ממני מלא כסף, כי אני יודע שאני בן מיצר, אז הוא יודע שאין לי ברירה אחרת, אז הוא יגיד לך, זה שווה עכשיו מיליון. עכשיו מה ראיתי, המחיר זה סך הכל ככה, סכום קטן יותר. אז לכן, זה מה שרש"י אומר, דיבור מתחיל, נרדאי אמרי צריך למיקנה, אומר רש"י, די לא קנה ולמה צריך לך, שירת הייתם לך כדמי לדמי מורים, שאם באתי אני אצל לבנים, היה מלא לי בדמים בשביל שחביבה עליי, כי אני בן מיצר, אז יש לנו פה מחלוקת.
יש לי שאלה מאוד פשוטה, מתי עושים קניין? קניין, אם אני צריך לקלוט ממך, יש לך זכויות, אני צריך לקלוט ממך משהו.
נכון.
איזה זכויות יש לך, תגיד לי כאן? תגיד, אני רוצה להשמיע, אני רוצה
להגיד. זכות של בן מיצר.
באמת, מה, אין לך שום זכויות, שום דבר. זה סך הכל מעשית והישר והטוב.
כן, זכות, כי מדין הלכה...
איך אני יכול לקנות מה?
מדין הלכה, אני יכול ללכת להוציא את זה ממך, אני יכול להגיד לך, תקשיב, אתה לא יכול לקנות את זה, כי אני מפניך.
לעשות קניין?
קניין על המחילה, זה המחלוקת, זה השתי השיטות. נרדאי אומר, תראה את הטענה של נרדאי. נרדאי טוען, אם לא תעשה פה קניין, אני אגיד, צחקתי עליך. כמו שאתה מכיר את המדגם שאומרים, לאהוב ולהבטיח. לא עולה כסף, הבטחת,
אבל אין אתה עושה קניין. לגבי לקנות, לקנות זה דבר ששייך לך, שזה, אני, יש לך זכויות, אני צריך לקנות ממך, זה בסדר גמור.
הרגע שעושים...
אבל אין לך שיהיה לך שום זכויות.
הרגע שעושים קניין, אז מבחינת הקניין זה מבטח פה את העסקה, ואז הוא לא יכול ללכת להגיד, הוא לא יכול ללכת להגיד, משתה, אני בך. הנה, הוא מביא פה בשם הראש, אתה רואה רבי אדם יצחי, הוא מביא פה בשם הראשונים, ראש, רני, מוקי יוסף, הוא מביא פה, זה לא קניין דברים שנאמרו בכל מקום. כי זה סוג של קניין אחרת, זה סוג של קניין אחר. טוב. מביאה הגמרא, מזה שאנחנו רואים פה שנרדאי פוסקים שצריך ללכת לקנות קניין מבן מיצר שמוכל על הזכות שלו, אז אשתא דאמר צריך למקנה מיני, אז הגמרא מסתפקת, היא לא קנו מיני, אם הקונה לא עלה...
אתה דרקת, והלכתה
צריך למקנה מיני. והלכתה, סליחה, כן, והלכתה צריך למקנה מיני. אנחנו פוסקים כמו נרדאי, שעל מחילה גם צריך ללכת לעשות קניין על המחילה. אז אומרת הגמרא, אשתא דאמר צריך למקנה מיני, מה יהיה הדין? אי לא קנו מיני. אם הלוקח לא קנה קניין, רק קיבל את הרשות, אבל הוא לא עשה בזה זכות, אז הרגע בקדם מצב, אי עקור וזול, אז אצל מי זה נהיה? ברשותי. חידוש גדול מאוד. אם הקונה לא עשה קניין עם הבן מיצר, רק הוא רק קיבל את הרשות, אבל הוא לא זכה בו לעצמו, אז מה הופך להיות?
שהכל הם קנו כאילו.
שכאילו הוא שליח של בן המיצר.
כן.
שהוא שליח של בן המיצר, חידוש גדול, ולכן יקור וזול, אם הקרקע יתייקר ראש הזה זול מבינתיים, אז ברשותי זה ברשות של בן המיצר, ואם הוא רוצה לסנק את הלוקח מן הקרקע, מה הוא עושה לו? משלם לו כפי שהוא שילם בשעת הקנייה, והרווח הוא ההפסד באמת יהיה של הבן המיצר. זה רק שווה באופן שהיה עליית מחירים. אם יש ירידת מחירים, אז ההפסד שלו. הוא יצטרך לשלם לקונה כמה שהוא הוציא מהכיס. בוא נגיד הוא הוציא מהכיס 200,000 שקל, עכשיו זה שווה 190,000 שקל. אז הוא יצטרך לתת לו 200, ואם זה יהיה עלה 220, הוא רק ייתן 200 בכל מקרה. כי כל זמן שלא עשית קניין, אתה הופך להיות הקונה כאילו שליח של בן המיצר. כאילו אתה עומד במקומו, זה אומר את הגמרא, יקור וזול זה ברשותי. עכשיו הגמרא מבררת עוד הלכה נוספת בעניין הזה. זבן במאה ושווה מתן. אם הקונה קנה את הקרקע במנה, אבל באמת, כמה זה שווה באמת, זה באמת שווה 200, עשה עסקה טובה. אז פה חזין, אנחנו מסתכלים על הדבר. אי לכולם הכמוזין להם מזבן. אם המוכר מוכר אותה במחיר הזה, לכל בן אדם, למה הוא דחוק לכסף, הוא חייב להעיף את זה, הוא חייב את הכסף. אז פה בכזה מצב יאיב למאה ושקל, אז בן המצא נותן ללוקח גם כן למנה למה, כי הוא גם יכל לקנות את המחיר הזה, אז הוא מסלק אותו מהקרקע. זה שלי, לא עשית שום קניין, אתה רק שליח שלי, ואי לא. אם יש לו איזה קשרים איתו, לא יודע, או משהו מיוחד, רק בשבילו הוא עשה הנחה, אז בכזה מצב יאיב למאתיים ושקל, אז פה הבן המצא צריך לתת למי 200 ללוקח. הלוקח יביח, למה? כי באמת זה השווי. רק מה? המוכר נתן ללוקח, נראה לי רע שאומר את המילים, מתנה. המוכר כאילו נתן ללוקח מתנה 100, עד כדי כך זה בדרגה של מתנה. כן, רש"י אומר דגבי דאי, כן, רש"י אומר דגבי דאי ודאוזיל, במילים אחרים, הבאת לו מתנה של 100, אז לכן אתה צריך ללכת לתת לו, לתת לו 200. מה יהיה הפוך, אומרת הגמרא? זבן במתן ושווי 100. הקונה קנה את הקרקע, זה נקרא היום בשפה פרייר, הוא קנה את הקרקע ב-200, וכמה זה שווה בפועל? רק מנה. הסבר מונה, לפי ההלכה הקודמת, שאנחנו אומרים שכל זמן שלא עשית קניין, לפי ההלכה כמו נרדאי, כל זמן שלא עשית קניין, אז הלוקח נחשב לשליח שבן המצא, וכאילו קנית את הקרקע בשבילו. אז בני הישיבה חשבו להגיד אותו דבר, מה זה אמר לי? אז פה יכול להגיד, יש לנו את הכלל בדיני שליחות, אל תעשה לי פשלות, לתקון השדרתיך, ולא להבותי, אני רק עשיתי אותך השליח בשביל לתקן, לא בשביל לקלקל, זה המילים לתקון השדרתיך, ולא להבית, ברגע שאתה קנית את הקרקע ביותר מהמחיר של השוק, אז אין פה שום שליחות, ומבטלים את העסקה, המחיר יתבטל. ככה בני הישיבה חשבו להגיד, אם אנחנו הולכים לפי הראש הזה, זה דין שליחות רגילה, אתה רואה, עומד במקומה, אז רגע שהם עשו פשלה בשליחות, אז כל המחיר יתבטל. ככה הגמרא מבינה. אמר לי מר קשיש, אבל ברידר רב חיסדא, מר קשיש יש מחלוקת, יש אומרים בן הגדול, בן הקטן, על כל פנים, הבן של רב חיסדא, מר קשיש, אמר לרב אשי, אחי אמרי נרדאי משום לרב נחמן, מה? אין הונאה לקרקעות. אין דיני הונאה במי שקונה קרקע, לכן אפילו שהוא נתן עבורה יותר מהשווי, קיים העסקה. בגלל שבהתחלה הלוקח כשהוא קנה את זה, הוא לא התכוון עכשיו באמת בדין שליחות בשבילך, ואז אתה יכול להגיד את הטענה הזאת. בפועל כשהוא קנה, מה הוא חשב שהוא קונה את זה למי? הוא חושב שהוא קונה את הקרקע לעצמו, רק מה? אנחנו, לפי ההלכה שאנחנו פוסקים כנרדאי, אז מבחינתנו אמרנו ועשית הישר והטוב, כל ההלכה של בר מצרה, אז אנחנו מחשיבים את זה כאילו שנעשה שליח שבין המצר. אז הוא לא יכול ללכת לתין להגיד לו, תקשיב, אני שלחתי אותך לשליחות וזה. בכזה מצב עד כדי כך אי אפשר ללכת להגיד, אז לכן אם הבן המצר רוצה דווקא, אין בעיה, יש לך אפשרות, אבל מה, תשלם את המחיר שהוא שילם, תשלם 200 ותיקח את הקרקע, אבל אם אתה לא רוצה, אז הקרקע לא מתבטלת שום דבר, זה נשאר בידי מי? זה נשאר בידי הלוקח. עכשיו, פה המפרשים כבר אומרים, שאם הלוקח היה קונה את הקרקע בפירוש עבור בן המצר, אם הוא היה קונה, אומר, אני קונה את זה בשביל הבן המצר, והוא היה מקלקל את השליחות בכזה סיפור שהוא משלם,
במקום
100 הוא משלם 200, אז פה אנחנו אומרים שיש את הטענה עדיין, רק כל הגמרא שאמר, קשיש אמר לרב אשי, זה רק מילה לסיבה אין עונה לקרקעות, שהוא קנה את זה לעצמו, הוא קנה את זה עסקה טובה. אבל פה, בפועל, אם הוא היה באמת שליח, ודיני שליחות, אז יש פה באמת את הטענה לתקון השדרתיך ולא לעבוד. עכשיו הגמרא דנה בעוד איזה, באיזה ציור יש לחשוש לשקר, להרמה מצד הקונה. תקשיבו סיפור. מה היה דין רבי צחי, אני רואה כולם עייפים, מוצאי שבועות, זבן לילך יום זין סיוון, לפי השיטה בגמרא אחד, ניתנה תורה, זה לא סתם רק איסרו חג
ולכות.
לפי אריזה על כל החטיבה, איב אב זין, חטיבה אחת של קבלת תורה, מי שיודע קצת. זה חטיבה אחת איב אב זין. וממש אנחנו עכשיו ממש בערות של שבועות, מוצאי שבועות כאילו עכשיו. אז מה עושים בשביל לקבל את, שקיבלנו את התורה רבי דוד? לומדים תורה. עושים כלי, הכלי בקבלת התורה זה ללמוד תורה, לא צריך להיות בלחץ. קיבלנו מחדש, אנחנו עושים מה שצריך, רבי צחי ממשיכים. עכשיו הגמרא דנה באיזה ציור צריכים לחשוש לאיזה הרמה. תראה מאיזה צד עכשיו, בצד הלוקח. זבלי גריבה דארה במיצה נכסי. אם הוא מחר, המוכר מחר ללוקח קצת קרקע באמצע השדות של המוכר, אתה שומע? באמצע השדות של המוכר הוא מחר לו קצת קרקע קצת, ואחר כך הוא מכר לו קרקע נוספת בצד אותה קרקע.
עוד כל הקרקעות,
לא? כן, קרקע נוספת בצד אותו קרקע. אז בקיצור, הוא מכר לו קצת קרקע באמצע השדות שלו, זאת אומרת ממש איזו חתיכה קטנה, ונקרא זבין גריבה דארה במיצה נכסי, ואחר כך הוא מכר לו קרקע נוספת בצד שליד אותו קרקע. אז פה חזינה, אי דיטי, אי זיבוריתו. אם אותו המעט שמכר לו בהתחלה, מסתכלים אם זה סוג א', או מסתכלים זה סוג ג' וזה שונה מהקרקע שהוא מכר לו בסוף. אז אם אנחנו רואים שזה EDT, ZBWT, אז מה אנחנו אומרים? זוויני, זוויני. אז הקונה קנה בקרקע והבן המיצר לא יכול לסלק אותו. למה? כי הוא בן עצמו בן מיצר. למה הוא עצמו בן מיצר? כי הוא קנה פה קצת קרקע, שתראה, כן, זה כן מה שרשי האחרון פה בעמוד אומר, ואין מצרני המוכר יכולים לסלקו, שהרי יש ביניהן הפסק. אז אם ככה, בכזה מצב, הוא הרוויח. אבל, ואילו, אנחנו עוברים לדף קוף ח' עמוד ב', בוריך עתו עדינו אל עיני מלך או אלום שעה כוניו וגורד. ואילו, אם הקרקע הזאת היא לא שונה שבאמצע משאר השדות, אז פה אנחנו חוששים, סך הכל היה פה עורמה. אנחנו חוששים פה, אם לא, הערו מכמה ערים. תסתכל מה שרשי מסביר, רשי דיבור המתחיל הראשון בעמוד, והיא לא הערו מכמה ערים. אומר רשי, אם באתי לקח אצלה מסלקינה, אז הקנה אני בא, הוא רוצה עכשיו שהקונה מערים על כל המיצרים. הוא מקדים לתנות את הקרקע הזאת שבאמצע, למה? בשביל שמי עכשיו הוא יוכל לקנות את כל השטח, ובני המיצר לא יוכלו לסלק אותו, הוא יגיד, אני שכן כמוכן. אז מה? הקנה אני ביצעה באמצע, ואני מצרן לכל רוח, והקנה אני אחריי כן לכל צד, מזרח, צפון, מערב, כי יש לי בדיוק באמצע. ולא יכול לסלקין עם המחצה ונתר לכל רח. אילכך מאה שאתם מסלקין אליי. אבל אם אנחנו רואים שזה סוג א' או סוג ג' זה סוג אחר משאר השדות, אז פה אנחנו רואים שזה לא התכוונו לאורמה. למרות שיכול להיות שהיה פה אורמה, אם הוא תמיד חכם טוב ויכול לעשות את זה, ועוד פעם אין לדבר סוף. הבנת? אז יש פה איזה סוג של חוכמה, אבל אם אתה רואה פתאום שזה ממש שווה, אז רואים פה שכל המטרה של המטר בודד, השתי מטר, הוא רק היה, כי הוא גם קרה באמצע, תחשוב. עכשיו הוא שכן מכל ארבע כיווני אוויר, אומר רשי, אז פה אנחנו מפחדים לאורמה. עכשיו הגמרא מביאה פה, אתה יודע כמה ציורים פה, עכשיו 8 ציורים קטנים כאלו, אז אתם רואים, זה לא עמוד גדול, שיש ציפורים שהשכנים שהם נקראים פה בלשון הגמרא, בני מיצר, הם לא קודמים לאחרים. אז אם אני לא טועה, יש פה 8 ציורים, נכון? אז בואו נתחיל ציור הראשון. ציור הראשון אומר את הגמרא, מה יהיה הדין? מתנה. אתה יודע, מגיע איזה צדיק, אומר למישהו, קח לך קרקע מתנה, אז פה בכזה מצב, לסבא משום דין הדבר מצרה. פה המצרה לא יכול לסלק את זה שקיבל את הקרקע מתנה, הוא לא יכול ללכת לסלק אותו. ולמה? דרגע, אומר את הגמרא, למה הגמרא פה, אתם רואים, הממה כבר מגיע רק אומר דין, אבל הוא מביא לי פה בבית יוסף, בחושן משפט סימן כיף אין אי, הוא כותב שם שתי טעמים. אחד, במחירה טוען בין המיצר, אז הוא יכול להגיד, כאילו אם אתה לא היית קונה, אני רוצה לקנות את זה, אז בקנייה אתה יכול ללכת למתנה, מה אתה תגיד? מה אתה תגיד? אם אני כבר, טענה, אני רוצה לתת לו מתנה, לך אני לא רוצה מתנה, למכור, אתה יכול להגיד, אותו כסף שהוא נותן לך, אני אתן לך, כן? בוא נציע המחיר, אבל מתנה אין לו את הטענה הזאת, זה פשטות שכולכם מבינים. הוא אומר עוד משהו, שבמתנה רוצה נותן דווקא שהיא תהיה הקרקע ביד מי שנותנו לו. או מישהו שיזכה או מקבל בכחור, בוא נגיד אותו בן אדם שמקבל את המתנה קרקע, יש לו איזה דברים קשרים באיזה מקום, אז יש לו אינטרס דווקא בבן אדם הזה, או מישהו איזה טובת הנאה שיקבל ממנו. במחר אבל, מה אכפת לך? במחר, אם אתה מוכר, אתה לא יכול להגיד עכשיו. בקיצור, זה אותו רעיון שתי הטעמים. השתי הטעמים במתנה אין לו שום טענה. הוא רוצה, אני רוצה לתת לו מתנה ולא לך. מה הטעמים? אז זה השתי הטעמים. אז פה אין בר מצרה. אמר הממר, אבל היא כתב לאחיות, תקשיבו טוב, אם אותו אחד שנותן את המתנה, כתב לזה שקיבל את המתנה אחיות, מה זה נקרא אחיות? שאם יבוא איזה ברחוב ויטרוף את הקרקע ויחזיר לו בחזרה, מה? את השווי של הקרקע, וכזה מצב, איזבא משום הורסת הכל, איזבא משום דינא דבר מצרה, והמצרן יכול להעיף, השכן המצרן יכול להעיף את זה שמקיבל את המתנה. למה? כי בדרך כלל, בן אדם שנותן מתנה לא מקבל על עצמם אחיות. אז פה, אם אתה רואה פה שהוא הולך ונוקח אחיות, אז זה ברור קומבינה. הוא ברור שהוא מכר לו את המתנה, הוא מכר לו את הקרקע, לא נתן לו מתנה. אתה יודע למה הוא כותב בחוזה מתנה? כי הוא רוצה להעיף את השכנים, הוא רוצה להעיף את הבר מצרן. אז זה סתידה לך שזה, הבנת רבי יואב? בקיצור, בן אדם שכותב ונותן מתנה למישהו, אין דיני בר מצווה פה. אבל הרגע שאתה רואה שיש מתנה באחיות, זה סידה לך שהבן אדם הזה מכר את זה לבן אדם. למה הוא כותב מתנה רק בשביל קובינה? כי אף בן אדם שנותן מתנה לא לוקח אחיות. אתה מכיר אנשים שנותנים אחיות מתנה? יכול להיות שיש צדיקים. אבל הגמרא אומרת שזה לא הנורמה, אז בקיצור סיימנו פה את הציור הראשון, שבני המיצר לא קודמים לאחר, שזה נקרא מתנה. נלך לציור השני. מה יהיה הדין? מכר כל נכסיו לאחד. הוא מכר את כל הקרקעות שלו לבן אדם אחד, יש לו... אתה יודע, יש אנשים שיש להם בצפת, בכל חלקי הארץ, יש להם בכל מקום שם הזה, הוא מכר את הכל אותו בן אדם בכל מקום שאין. אז בכזה מצב, לסבא משום דינא דבר מצרה, אם חלק של אותו נכסים שהיה לו, היו סמוכות לאנשים אחרים, אז פה אין לסבא משומדינה דבר מטרה. למה? כי הוא אומר טוב. הוא אומר, אם עכשיו יסלקו אותי משדה אחת, אני לא רוצה להתעסק איתך, אני לא רוצה לקחת את הקרקעות האחרים שאין לך שנים במצרה. אז במקום שיש אופציה שיהיה רע למוכר, אז פה חכמים לא עשו את הבסיס הישר והטוב, לא תקנו חכמים לקונה לעשות הישר והטוב על חשבון המוכר. תראה מה זה, חז"ל. איפה שאתה יכול להפסיד רבי דוד, פה מתחשב.
אם אתה לא תפסיד.
מה?
אתה יש לך כמה קרקעות, באים כולם מתאגדים, אנחנו נשלם לך את הכסף הזה, אנחנו במקומו, אנחנו נשלם את הכסף הזה, מה? יש כאן באמת
לא, כנראה שלא, מה? הבנת מה שאומר?
כן. במצב הזה,
אני מפרק את זה. כן, כזה, לכל מהיגיון,
כאילו בין בלעון.
מסכים איתי או לא?
כן, כי אמרנו, כי מה הסיבה שפה עם במצרה? כי זה רע למוכר, אם זה לא רע למוכר, תפה, בסדר. ואופציה כזאת, אז כן. בואו נראה את המילים ברשי, זה מאוד יפה. רשי דיבור המתחיל, לסבור משומדינה דברמצרה, עוד הולך על זה, נוכל הכל לחסב לך. אומר רשי, שלא תקנו חכמים להסתלק, ללוקח להסתלק, לעשות הישר והטוב לבעל המצר שהוא רע למוכר. שזה לא יקנה השיער שימשוך את ידו בשביל זה. במקום סדה דמוכר, לא תקון דינה דברמצרה, כי נאמר לכמה, תראו עד מעט, אני צייר, הבנו שער, לסבור משומדינה דברמצרה, תראו עד מעט. בואו נלך להלכה השלישית. מה היעדים? הוא קנה שדה. בן אדם קנה קרקע. הוא מכר את זה בחזרה לבעלים הראשוני. הוא קנה מאיזה בעלים קרקע, ואחר כך הוא הלך ומכר את זה לבעלים האורגינליים. פה גם כן לסבא משומדינא דברמצרא. למה? כי אין לך טוב וישר מזה, שברוך השם, תראה, הבן אדם הזה היה זקוק לכסף, לכן הוא מכר. הנה, ברוך השם, זה חוזר. אין לך טוב וישר יוטף שהקרקע חוזרת לבעלים, זה הציור השלישי שאין ברמצרא. סיפור רביעי שאין ברמצרא. זבן מעובד כוכבים. בן אדם קנה מגוי קרקע שסמוכה לאיזה מישהו אחר. וזבין, או שהוא מכר את השדה כזאת לעובד כוכבים, אז גם כן לסבא משומדינא דברמצרא. הבאנו פה במכה אחד בציור הרביעי שתי דוגמאות. אחד שקנית מגוי קרקע שסמוכה למישהו אחר, או שמכרת אותו קרקע למישהו אחר, בשתי הדינים אין במשנה. מה הסיבה? אז פה הגמרא מסבירה את שתי הדיבורים. זבן מעובד כוכבים, אז המצרן לא יכול לסלק את הקונה, למה? ואמר לי, הקונה אומר למצרן, ארי אברך לך ממצרה. אני הברחתי לך, ברוך השם, עוד יהודי קונה קרקע בארץ, הברחתי לך אריה. מהגבול שדע, אז אין לך טוב וישר יותר ממעשה הזה, אז לכן אתה לא יכול ללכת לטעון על המחירה הזאת. נו רבי דוד, אתה רוצה לשאול משהו? למה אתה לא רוצה לשאול? יש פה שאלה, מה הוא יכול לטעון? הוא יכול לטעון כשאני הייתי מבריח אותו, כשאני הייתי קונה. הוא יכול ללכת לטעון שאני הייתי מבריח אותו כשאני הייתי קונה. אז הוא אומר שהקונה יכול להגיד שאם לא הייתי ממהר לקנות, אז הגוי היה מוכר את זה לגוי אחר, וקיצור זה היה נשאר בשטחים שלהם. אם אתה היית מתעכב, היית מחכה שאתה תקנה וצפולו וכולו, היה פה עיכוב וזה היה נשאר את זה, אבל עדיין מקשים קושיות, אבל אמרנו היום אנחנו לא מעיינים. נתקדם הלאה. ומה עם הדין השני, זבן לעובד כוכבים? במקרה שהוא מכר אותו קרקע לגוי, למה בן המצר פה לא יכול לסלק אותו? כי החיוב עשית והשאר והטוב הוא על הקונה, שבגללו לא תהיה השדה ביד המצר. זה חידוש גדול מה שאתם עכשיו שומעים. על המוכר אין חיוב הזה, למה? כי הוא יכל בכלל לא ללכת למכור. הוא יכול לקדם מצב בכלל הולכת למכור. על מי הסיפור שעשית ישר והטוב? הקונה שבגלל שהוא קנה, אז השדה עכשיו לא תהיה אצל השכן המתמצרן. אז בקדם מצב עובד כוכבים ודאי לאו בר ועשית ישר והטוב, אז הוא ברור שהוא לא צריך לצלק, כי הוא לא חייב במצוות של חז"ל. אבל מה? זה ברור שהמוכר מקבל עונש. שמעו תוודאי משמתין אליי, עד לקבל אליי כל עונשי דאס אליי מחמתי. אם הגוי הזה אחר כך עושה מלא בלגן שם באזור, אז פה כל האוצרות תהיה על אותו מוכר. זאת אומרת ככה, אחרי שרבי הרצל, שמעת פה את שתי הלכות, אנחנו עכשיו סיימנו עם ההלכה הזאת. אם בן אדם מכר לגוי, אז ברגע שהחיוב במצרה הולך על הקונה ולא על המוכר, אז הקונה עכשיו גוי, אין לו עכשיו את המצוות של עשית הישר והטוב, אבל מה? משמתים, מלדים כזה מוכר, מה אתה מוכר לגוי ואתה לא מוכר לשכנים שלך. אבל להעיף את הקונה מסוים, הוא גוי, הוא לא יודע בכלל מצוות האלו, אז לכן, באותו דבר, אם אתה קנית מגוי, אז גם כן יש עניין להעיף אותה משהו יותר מהר, אז לכן זה המקרה הרביעי בשתי הדוגמאות האלו, קונה מגוי, מוכר לגוי, אין פה דיני בר מצרה, וזה הגמרא הסבירה מאוד יפה. הלאה. תוספות אומר פה, תוספות, לא יודע, תוספות מוסיף פה נקודה, אתה רואה את זה רבי דוד, תוספות דיבור המתחיל משמתינה, תוספות קטן, משמתינה עד המקבל וכולו, אומר תוספות, מה הסיפור, מתי מנדים אותו? דווקא אם היה לך יהודי שגם שמע שהוא היה רוצה לקנות את זה באותו מחיר שהגוי שילם, מה היה דינים, אתה רצית להגיד? תראי דבור שכימנת, הרי אתה לא ראית, תסתכל תוס, תסתכל תוס, ותסתכל תוס, ותסתכל תוס, מה ידין עם הגוי, הוא הגוי
יש... אתה חייב את הכסף.
איזה יופי רבי דוד, אז פה אין נידוי, אתה רואה, ברור שכמעט, תסתכל את זה בפנים,
אותי עוד מרקים.
זה נכון, לכן אמרתי, אני אגיד את זה מהר, כי זה באמת שאלה שמוסיף, אני אפשר רבי דוד שכיוונת את זה. תוספות אומר, דיבור על המשנה הזאת שמקבל וכולו, דווקא שישראל רוצה לקח בדמים שנתן עקו. על מה ידין הגוי מציע לך, אפילו 5,000 יותר, 1,000 יותר, למה הוא אומר, אני רוצה את הכסף הזה, אז פה, עוד פעם, אתם הבנתם, דיני במצרה זה הכל כשאין הפסד למוכר, כל הזמן אתם שומעים את זה. החיוב זה על הקונה, וכשאין הפסד למוכר, זה המסר פה של כל הזה, ועכשיו הוספנו עוד הלכה של גוי. סיפור חמישי שאין במצרה, משכנתה. אם השדה הזאת הייתה ממושכנת, במישהו אחר תמורת הלוואה, שהוא הלווה לבעל השדה, אז הוא משכן לו את הקרקע הזאת שסמוכה, ואז למי הוא מחר את זה? למלווה. למחדה, וקדם מצב לזמן משמדין לדבר מצרה. למה? כי המלווה זה השכן הכי גדול ביותר לשדה הזאת, למה? כי כל השדה שוכנת אצלו, הכל מושכן אצלו. ואיפה אומרים את זה? אמר רבש, שאמרו לי סבא דמסה מחסיה. חכמי הזקני הר מחסיה אמרו לי, מה עם משכנתה? למה נקרא מה שהלווה נותן, למה זה נקרא בשם משכנתה? אז אמרו, אתה יודע למה זה נקרא משכנתה? כי הכל אצלו. נשכון הכל מושכן, כן, נביא את כל המשכנתאות של הבנקים, הכל שלהם. נשכון הגבי. מה היא נפקמינה? איזה דין נפקמינה יוצא שהוא נקרא משכנתה שהכל שכונה אצלו? כן, רבי הרצל, רבי יואב, אנחנו יוצאים פה היום, מה זה המילה משכנתה? מילה משכנתה זה נקרא שפשוט מלשון שכונה גבי, שהכל שוכן אצל כן? אז אם הבנק הוא המלווה, אז הכל נמצא אצל הבנק. או מה היא נפקמינה? איזה דין יוצא מהטעם הזה? אומרת, אבל הדין הדבר מצרה באמת, שהבני המצרה לשדה הממושכנת, הם לא יכולים לסלק את המלווה כאשר הוא בא לקנות מהלווה, וכמו שאמרנו, כן. הוא מוביל פה מאוד יפה, רבנו ברוך, גם מגדולי הראשונים, כותב, השיטה מקבצת מביא אותו בספר החוכמה, שכשם שהמלווה עשה טוב וישר עם הלווה והוא הלווה לו כסף, אז הפוך, כך ראוי גם ללווה להשיב ולעשות את הטוב והישר עם המלווה, עד כדי כך זה אפילו טוב לו, ונמכור לו את המשכון באותו שיעור מעות שרוצים אחרים ניתן לו עליו, אם הצרן לא יכול לעכב בעדו שהרי המשכון שוכן אצלו, הפוך אפילו. זאת אומרת, אם זה המחיר של השכנים, אם הוא רוצה לקנות את זה הפוך, תחזיר לו את הטוב. זאת אומרת, אפילו, כמובן, כמו שאמרנו, כלומר, לא, בלי הפסד. אבל הפוך, תחזיר לו טוב כמו שעשה לך טוב. תעשה לו, מאדם עשה לך טוב הפוך, עד כדי כך. אפילו יש מפה, אנחנו רואים מאותו רבנו ברוך, שיש אפילו עניין שהוא יהיה קודם. ממשיכים ציפור שישי, שאין בר מצרה. מה יהיה הדין? הוא רצה למכור את הקרקע שלו שנמצא למכור ברחוק, שנמצא ברחוק ממקום מגוריו, ולגאול בקרוב. הוא רוצה לקנות משהו שהוא קרוב למקום שלו, יש לו איזה משהו בעוללולו, הוא רוצה להעיף את זה שם ולקנות עם אותו כסף משהו שקרוב למקום. או שהוא רוצה למכור ברע, הוא רוצה למכור את השדה שלו סוג ג' ולגאול עם אותו כסף ולגאול ביפה, הוא רוצה לקנות משהו יותר משובח. אז פה במקרים האלו לזבא משומדינא דבר מצרה, למה? כי אם אתה תמתין מלמכור, אז יכול להיות שבסוף זה יחטף לך, השדה הקרובה או היפה, בסוף תמכר למישהו אחר ויפסיד מכך, אז כמו שמצווה לעשות הישר והטוב עם השכן הבן המצר, גם מצווה לעשות הישר והטוב עם המוכר שלא יגרם לו הפסד. אז עוד פעם רואים פה, זאת אומרת, כל הזמן מתחשבים עם כולם, איזה יופי. סיפור שביעי, שאין בר מצרה, אם המוכר מוכר את הקרקע בשביל שהוא צריך לחרגה, הוא צריך לשלם את המס הכנסה במושגים שהיה נקרא חרגה, זה מס גולגולת, זה היה נקרא. לפרוע כסף גולגלת למלך אומר רשי, זה נקרא חרגה, אם לומדים את זה מלא פעמים בגמרא, אז פה הוא חושש שכל האלו היו כבר גויים, מלכים גויים, הם יכעסו עליו.
מסוכן ביותר.
מה? מסוכן מאוד. באותו דבר למכור שדה למזונה, לא רוצים שאיזה אלמנה והבנות שלה לא יהיה להם מזונות, או לקבורה, מת, חכים לקבור אותו, אין להם כסף. אתה מכיר את האנשים שהם באים חברה קדישה לפני מסכנים, נמצאים בטרגדיה, באים דבר ראשון, תבשלו ככה על זה, ואין להם, חייבים ללכת למכור עכשיו לפני הלוויה, הם חייבים עכשיו ללכת למכור את זה.
לא,
זה
לא שייך, היום זה הכל חברת קדישה עושה.
אני מכיר מקרה כזה.
מה קשור בכלל?
מה?
בזמנה, והם היו עושים את ההוצאות הקבורה על חשבונם,
זה בעיה. לא, מה נקרא, מה נקרא, באים על החברה קדישה, זאת אומרת, הם רוצים את החלקה הזאת, תשלמו 100,000 שקל.
מה פתאום, מה, צריך לתת לו את הדבר הזה? מה זאת אומרת?
יש היום, יש מקרים, כן, הפוך, מישהו אמר לי שאפילו היה תוכנית
הזאת. זה לא, זה לא שייך לכאן.
שאחד שקרה לו מלא טרגדיה, לא משנה, לא עכשיו זה הנושא.
אבל כל זה נקרא קבורה. מה? יש לו זכות בעיר שלו.
יש לו זכות בעיר שלו.
אם הוא רוצה בעיר אחרת לקבר, הוא צריך לשלם.
נכון. זה הולך ככה, יש ביטוח לאומי, יש לו זכות, אבל אם אתה מגיע ואתה בוחר איפה, אז פה הם מנקניקים אותך אפילו שזה בעיר
שלך. בסדר, זה נכון, אני יודע, ככה רצינו.
אז פה היה אחד כזה שרצה וזה, זה ברור.
לא, בעיקר כזה לא חייב לתת לו איזה, לא חייב לתת.
נכון, אבל הוא חייב לשלם, קיצור, עכשיו...
לא בשביל זה, אמרו
לו... נכון, נכון, פה מדובר ביזיון שמת שבלי זה לא יהיה פה לקבור.
בלי זה יכול לקבור.
נכון, סתם מצב, נכון, לא יודע למה נכנס לפה. בדיוק מישהו סיפר לי לאחרונה שהיה איזה מקרה וזה. אבל כל פנים ולקבורה של מת שאם לא יקברו אותו, אין כסף לזה. אז פה בכל השלושה מקרים האלו, מס. מזונות לאלמנה ולילדים, לקבורה של מת, שאם לא יהיה פה ביזוי, לזבא משומדינא דבר מצרא, למה? כי יכול לבוא רע. אמרנו, איפה שיכול לבוא רע למוכר, לא מתעסקים פה אם עשית ישר. למה? אתה רוצה להיות טוב עם הבר מצרא, תהיה טוב עם עשית המכה. לא טוב לכיוון אחד, טוב לשתי צדדים. למה? דאמרי נרדאי, נרדאי אמרו שאם בן אדם צריך למכור קרקע של יתומים לקרקע, או למזונה ולקבורה, אז בכזה מצב מזנינן, מזבנינן בלא אחסתא. למה? כי מפחדים שבאותו זמן זה מאוד מסוכן. לא יהיה אוכל לילדים, השוטרים של המלך יחסו, או שהמת יתבזה. אז אם ביטלו את ההכרזה, אפילו בדבר שיש רווח ליתומים, הרי ההכרזה זה עושים אחד, מי שמשלם את זה, אבל אם ביטלו את זה, אז ודאי שאתה לא צריך לחשוש, אתה לא צריך להתייחס לרווח של המצרנים. אם הפסדת אותם בשביל הדבר הזה, אז כל שני שאתה לא צריך לחוש לרווח המצרנים, אז זה הדוגמה השביעית, זה הדוגמה השביעית שאין את זה. מזבנינא בלא אחסתא, מזבנינא בלא אחסתא, זה כתוב על מכירה מנכסי היתומים. אבל כשהגמרא מתחילה פה לחרגה, חרגה לכאורה זה נקרא אצל כל בן אדם, לא לחרגה, לשלם מס גולגולת למלך, ולאו דווקא ליתומים.
נכון.
בסדר, אבל מפה אנחנו לומדים את הדבר הזה, שאיפה שיכול לצד רע, נכון, נכון, משם לומדים, אבל חרגה, מזונת זה רק ליתומים ולקבורה, זה גם כן, אם יש מת, לא עלינו ולא עליך. ממשיכים את הדוגמה.
מזונה זה לאלמנה.
מה?
מזונה זה לאלמנה.
כן, אבל אומר לא עלינו ולא עליך, שלא
יזכה. כן.
מה התכוונת? כן. הדוגמה השמינית, מה יהיה הדין הוא מחר לאישה, או שהוא מחר בליסמה, או בלשותפה, אם היה שותף בשדה עם החבר שלו ומכר לו את כל החלק שלו, השדות האלו היו סמוכות לזרון, וכל הדברים האלו לזבא משומדינא דבר מצרא. למה? כי אישה ויתומים, הדרך שהם לא לחפש אחרי מישהו שימכור להם, אז אין פה עשית וישר וטוב להחיק מהם שדה שהם מצאו, סוף סוף מצאו. ושותף נחשב גם כי כשכן בכל השדה, שותף הוא השכן בכל השדה.
כל אישה?
מה?
כל אישה או דווקא אלמנה?
פה כתוב כל אישה. פה אישה זה כל אישה.
אישה לא נהגת, מה אתה אומר?
אישה בדרך כלל...
היא תחפש משהו אחר. אישה לא תבוא אליו פקידה לך, היא תחפש זה.
כן. כן, זה מה שרשי מסביר פה, לא כתוב פה אישה אלמנה. אישה כל אישה. זה לא הדרך של
הקטן.
אז בקיצור, הבאנו פה מבינתיים, הבאנו פה עכשיו 8 מקרים שזה פסוק שלו. עוד מעט הגמרא חוזרת לדון במקרים אחרים, אם יכול. פה ראינו בינתיים 8 מקרים, יש פה בתוך ה-8 חלק דברים, שבדוגמה השמינית יש לנו 3, אישה יד מישות, אבל הגמרא עושה את זה בככה ב-8 חתימות, שאין פה דיני בר מצווה. עכשיו הגמרא נותנת עיצה איך יש להתנהג בנושא הזה במכירת קרקע. מי שרוצה למכור קרקע, ומה ידין, יש לו שתי סוגי שכנים שרוצים לקנות את זה. שכני העיר שגרים בסמוך אליו, יש לנו שכני שדה, יש לו איזה שכני שדה אחרת שלו, ולא לזה שרוצה למכור את זה. יש לו שכני שדה אחרת, יש לו איזה שדה אחרת, השכנים של השדה אחרת שלו, ולא לזה שרוצה למכור, אז גם הם רוצים לקנות. אז מי קודם? שכני העיר קודמים. למה? כי נוח לא למכור את זה להם. למה? כי הם מכירים את זה יותר. אתה מכיר אותם יותר גם. מי מכיר? המכורים מכיר אותם יותר, כי אתה גר איתם. עכשיו, מה יהיה דין שכן ותלמיד חכם? יש לך שכן, יש לך תלמיד חכם שלא שכן, אז בכזה מצב, תלמיד חכם קודם. למה תלמיד חכם קודם? רש"י, איפה ראיתי את זה? תסתכלו מה שרש"י דבר ראשון אומר, מה שרציתי להגיד את זה. רש"י דיבור המתחיל שכניה, לכאורה אתם רוצים לשאול מה עם דיני בר מצרה? אז תסתכלו מה שרש"י, השורה השלישית מהשורות הרחבות, דיבור המתחיל, שכני העיר ושכני השדה, שכני העיר קודם, נראה בעיניי, זה לא בדינא דבר מצרה הערה, לא מדובר פה בכלל בדיני בר מצרה, אלא להשיא עיצה דרך ישר וטוב למוכר. לא קשור פה, באופן שאין בלגן של בר מצרה. שאם יש לו שדה למכור, היא באו אליה לוקח שכנים הדרים אצלו בדירה. ושכן שיש לו בשדה שזה רוצה לסמוכות לעזור, וזו וזה שיש לו למכור, אינה סמוכה למצרן, אתה רואה ששתיהם לא סמוכים למצרן, שכני העיר קודמים. אומר רש"י, ואני לא דקדקתי בה מפי רבנו כל צורכי, ועד אינה פירשתי במצרן דילי כמה. ואומר רש"י, ואשתא לא נראה לי, דאם כן, אבל למסני ובאן לאנדך דנאל, ולמם הרחי, לאישה וליסמה ולשותפה, ולשכני העיר, ולתלמיד חכם, לזבא משומדינא דבר מצרה. אז למה פה לא הכנסת אותם באותו קטגוריה? אז ממה אנחנו רואים מפה?
כן, לא יכול לדבר על המטה
בכלל. שלא קשור. מה ישנה דשנה בלי שנה דיקול לשמת אלין קטישנה דיקומי? בסעודי כאמר שכן ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם. אז הוא שואל, לכאורה, אי אי שכן מצרנו, אמרי תלמיד חכם קודם. תלמיד חכם לאו בר ועשית ישר וטוב הוא? דאי ועשית לוקח שדרי הרבנן כמרין הלגה בזווין לאקי. אצל גוי אתה יכול להגיד שגוי אינו לעשית ישר וטוב, אצל תלמיד חכם, איך אתה יכול להגיד את תלמיד חכם? בסוג, קרוב ותלמיד חכם, מהי דין דמו מצראיקה? ואם תאמר כששני מצרנים, אתו שתלמיד חכם הוא משנח כלי ודאינשי, אז לכן טוב רש"י מביא פה את כל ההוכחות מהסיפורים האלו, שפה לא מדובר, פה מדובר ששתיהם לא מצרנים. כי אחד, אם מדובר פה באחד מצרן, אז היינו צריכים לכתוב את זה עכשיו, למרות אם מצרן, זה היה נכנס לדין הקודמי. שתיים, תסביר לי עכשיו את ההסבר שעכשיו הסברנו, שיש לנו תלמיד חכם ושכן, פתאום תלמיד חכם קודם, למה? לכן פה מדובר, רש"י מסביר פה מפורש, שפה מדובר, שאין פה שתיים למצרה, שתם עצה. אז בקיצור, אנחנו חוזרים פה לשתי הסתם העצה. הנה גם תוספות דיבור המתחיל, אתם רואים את השלישי בעמוד שכני העיר וכולו. על מילסה בדין הקדמה כמר כשתי מצרנים, ושכן עיר מצרה מצד העיר שיש לו שדה אחורי ביתו הסמוכה לו, ושכן זה יש לו שדה, אז רש"י תוספות מסביר את זה כאילו ששתי מצרנים, בסדר? על כל פנים לא נכנסים פה לדיני קדימה דבר מצרה, אותו רעיון. השכני העיר, שכני השדה, אנחנו עוזרים לגמרא, שכני העיר קודמים, שכן ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם. למה תלמיד חכם קודם? אז אמרנו, רש"י לכאורה אומר למה לא בר מצרה. הוא מביא לנו פה בשם רש"י מסכת כתובות, והיא פה שעל ידי כך יצדיקו מעשיו לזכותו במיטתו. זה מילים של רש"י מסכת כתובות, דף פי עמוד ב', דימו המתחיל תלמיד חכם. על ידי שהוא מוכר את זה לתלמיד חכם קודם, אז יצדיקו מעשיו לזכותו במיטתו. מילים של רש"י מביא לי פה, מסכת כתובות. מה היה הדין קרוב ותלמיד חכם? יש לו קרוב משפחה ותלמיד חכם שלא קרוב משפחה? אז מאותו טעם שהיא רש"י מביא במסכת כתובות, אז מובן עדיין תלמיד חכם קודם. אתה רוצה זכויות? מבחינת מחיר אתה מקבל משתיהם אותו דבר. אז איפה יש לך זכות? הוא באמת משפחה, אבל לתלמיד חכם יש לך יותר זכות, אז לכן יש עניין פה לתלמיד חכם קודם, אפילו מקרוב משפחה עד כדי כך. מסתפקת הגמרא איבעיא להו, שכן וקרוב מאי. יש לך שכן וקרוב משפחה שהוא לא שכן, מאי מי קודם? אז אתה שמע, יש לנו פסוק שכתוב במשלי, טוב שכן קרוב, מאח רחוק. אז לכן תקדים את השכן, למה? אצלנו אומרים פתגם, אתה יודע רבי הרצל מה אומרים אצלנו, וזה אמיתי, עם משפחה אוכלים קוגל. אל תעשה ביזנס עם משפחה. תאכל איתם בשמחות, תצחק איתם, תזמין אותם לאירועים וזה. זה ממש ככה. טוב שכן קרוב מאח רחוק. אומרת הגמרא, עכשיו אנחנו גם חוזרת לדין, לא בכל מקרה, אבל זה פתגם שאומרים אצלנו כבר, זה אנחנו מגיל אפס חיים עם זה. הגמרא חוזרת לדון בעוד כמה מקרים, אם יכול המצר לעכב על הקנייה, אבל אמר שעשיתי שיעור לאט היום, אז בואו נתקדם, מהר לגמור את הדף בלי נגע. מה יהיה הדין? יש לנו עכשיו גם ככמה מקרים טובים, נראה לי איזה 6-7, אז בואו נלך מהר. מה יהיה הדין? אנה זוזה תווה. בין המצר הוא בא לעורר על זה שקנה, שאנה זוזה תווה, אז שהכסף שנתן הלוקח, טובים ומתקבלים יותר מהכסף שהביא בין המצר, ואנה זוזה זה שהביא השכן, הבן המצר, את כולה, המשקל שלהם יותר משל הלוקח. לסבא משומדינא דבר מצרא, למה? כי המוכר יכול להגיד אני רוצה יותר לקבל את הכסף שהביא הקונה, אז בכזה מצב אין דיני בר מצרא. אותו דבר אומרת הגמרא, מה יהיה דין? שתיים שלחו את הכסף למוכר. אנה ציירה, הכסף ששלח השכן היה במטפחת, והמוכר מאוד מפחד לפתוח את המטפחת, למה? כמו יגיד, הוא יגיד, פתאום נאבד פה, לקחת, לקחת, היה שם איזה ככה, קיצור מפחד לפתוח, ואנה שר, הכסף שהזר שלח היה פתוח, גם כן לסבא משומדינא דבר מצרא, למה? כי אם יהיה צריך למכור דווקא למצרן, אז הוא צריך להמתין עד שיתברר כמה כסף הוא במטפח, התחיל דין תורה שמה, ואז ייתכן שהוא צריך לכסף מיד, יהיה בלגן ויפסיד, ובקיצור, איפה יש לבוא להפסיד? על אותו רעיון אין בר מצרה. מה יהיה הדין? דוגמה שלישית. הקונה הביא כסף, ואמר, איזין ואתרח ואי תזוזה. אני אלך ואני אתרח ואני אביא כסף, והקונה כבר הביא, אז גם לא נטרין אליי, הוא לא חייב לנו. הוא אומר, אני אלך לעשות הלוואות וזה, והוא מביא לו קש. אז מי קודם? מי שמביא כסף. רביעית, אם כשמישהו אחר הביא את הכסף, אמר, אז השכן אומר למוכר, אייזיל אי תזוזה, לך ואני אני כבר הולך להביא מהבית שלי כסף. אז פה חזינן, אי גברא דמידהו, אם בן אדם שאנחנו אומרים שהוא יכול להביא לך את הכסף, אז בכזה מצב דאזיל אי תזוזה, נטרין לנו תהינו. ואם לא, אם רואים שהוא בן אדם סתם תפרן וזה, אז פה לא נטרין, לא מחכים לו, למה? כי הוא רק כאילו מתחמק, הוא אומר שהוא הולך להביא את הכסף, אז לכן אומר לו המוכר, או שאתה נותן הרגע את הכסף, או שאני מוכר למי שהקביא כבר את הכסף. אז זה ההסבר הרביעי, זה קצת, מה ההבדל קצת בשלוש וזה, כי פה אומר איזל ותרח ואי תזוזה, זה הדוגמה השלישית, אז זה ברור לא נטרין אליי, איפה שומע אני כבר הולך הביתה להביא, אז פה אתה עומד אותו אם לא או לא. דוגמה חמישית, ארד אחד ובת עד אחד, הקרקע שייכת לבן אדם אחד, והבניין שעליה הבית שייך למישהו אחר, ועכשיו הבעל הקרקע מכר אותם לזמן מסוים, אז מרי ארי מעקב המרי בתיה, בעל הקרקע יכול לעקב על בעל הבניין שימכור אותו דווקא לו, למה? שהוא רוצה שהבית יהיה בקרקע שלו. אתה מבין, יש בעל קרקע ויש אחד שבנה. יש, עד היום קיים כאלו, כן, אתה מכיר אנשים כאלו?
כן,
בטח. מאוד מעניין. אז בכזה מצב, הבעל הקרקע יכול לעקב על הבעל הבניין שאני רוצה שימכור את זה דווקא לי, כי הוא רוצה שהבניין יהיה בשטח שלו ולא מישהו אחר. אבל מרי בתיה לא מעקב המרי דארי. בעל הבניין לא יכול לעקב מהטעם הזה על בעל הקרקע שימכור אותו דווקא לו, כי הוא לא חשוב בין מיצר הסמוך לקרקע, למה? כי הבניין שלו רק למה? רק לזמן מסוים. אומרים, בוא נגיד, תעשה את הבנייה לעשר שנים.
תעשה ישר והטוב, מה אתה רוצה? למה לא?
כי אז אין לזה את הישר והטוב, כי זה לא משהו שלך
כמו. אני בגר כאן,
למה שתן לי לזה אחר. כנראה, בעל הקרקע אומר לבעל הבניין, אתה תלך ותבנה פה זה, עשר שנים זה שלך הבניין, אחרי ישר שנים. אבל באמת, לפי זה אני עכשיו מוסיף לבד, שאם באמת הבניין שלו קבוע, הקרקע שלו קבוע, אז בטח שזה...
לא, גם לא קבוע, אבל אם אני רוצה, אני גלית לדעתי שאני רוצה את הקרקע שלך, אז למה שתן מישהו
אחר? אז הגמרא אומרת שפה אין עשית ישר והטוב, כמו שרשי מסביר, למה? כי בגלל שזה, שהוא אינו חשוב, לכן שהגיע שנה, הוא עומד להסתלק מיני. זה המילים שרשי, כמו שאני אמרתי.
אמרתי שישר והטוב, לא משנה.
אז פה אין בסיטה ישר בעצם.
למה לא?
כי המוכר רוצה כבר להעיף למי שאור תחכות לו עכשיו.
לא מחכה, אני צריך לחשוב את הכסף עכשיו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אתה 100 אלף דולר, אני 100 אלף דולר נותן לך, מה?
בית זמני.
בסדר, אבל אני כבר גר כאן, אני כבר נקרא ישר והטוב, אני כבר גר כאן.
עשית ישר והטוב, הישר והטוב
נקרא לבן מצרן. אני נותן לך את הכסף שהוא נותן לנו, נותן לך בדיוק אותו דבר.
כן, רבי ארצל, הישר והטוב זה נקרא לבן מצרן. לבן מצרן זה נקרא ישר והטוב. אומרת הגמרא דוגמה שלישית, ארד אחד ודיקלד אחד, הקרקע שייכת לבן אדם אחד והתקלים שלה שייך למישהו אחר, גם כן זמן מסוים, צריכים להדגיש את זה כל הזמן, מה שרשי אומר. אז מרי דארי מצי מעקי ומרי דיקלה, פשוט, הוא רוצה שהתקלים יהיו בקרקע שלו, אבל מרי דיקלה אותו רעיון קודם לא מצי מעקי ומרי דארי, כי כמו שאמרנו, כי התקלים שלו רק לזמן מסוים, אז זה לא נקרא בן מצרן. אז עוד שתי סיפורים, דוגמאות, מה הדין שתיים רוצים את הקרקע, אחד רוצה ארה לבתי, אחד רוצה קרקע בשביל לבנות בתים, והמצרן רוצה את זה ארה לזרה בשביל לזרוע. מה עדיף? בניינים. יישוב עדיף ולזבא משומדים על המצרן. אם השכן רוצה עכשיו סתם לצרן שם עגבניות וטוטים, והוא רוצה עכשיו לבנות שם, אז פה אין בר מצח חידוש גדול. הדוגמה האחרונה שהגמרא אומרת השמינית, מהי הדין? הקרקע שהוא רצה לקנות סמוכה לקרקע של מישהו אחר, רק מה אפסיק משוניתה, אוריך בדדיקלה. משוניתה זה נקרא רש"י מדביר שם של איזה סלע, אוריך בדדיקלה זה נקרא איזה רכובת התקלים מפסיקה שם, אז חזינה. אם יכול להכניס בה אפילו תלם אחד, אם הבן המצר יכול להכניס מהשדה שלו בתוך השדה אפילו רק שורה אחת חרישה, אז זה כבר לא חשוב הפסק, והשדה שלו נקרא בר מצרה, ואיזמה משמדינה זה במצרה להקדים, אז השדה הזאת יש בה להקדים את הבן המצר, ואם לא, אם הוא לא יכול לעשות ככה, אז הדברים האלו נחשבים הפסק, השדה שלו לא חשובה סמוכה לקרקע הזאת, ולכן איזמה משמדינה זה במצרה, הוא לא יכול לעכב שלא יקנה אותו מישהו אחר. אנחנו עכשיו אומרת הגמרא, פה אנחנו מסיימים, אנה ארבעה בני מצרנה, היה, מה הדין, יש לך ארבע בני מצר, שהקרקע שלהם, השדה שלהם, סמוך לשדה הנמכר. אנה ארבעה בני מצרנה, דקדים חד מיני ובזווי, אחד מהם קדם לשאר השלושה בני מצר והוא קנה את השדה, זבינה זבינה, והיא כולו עשו בעד הדדה, אם כולם הגיעו באותו שנייה לתבוע את זה, בגלל שכולם מצרנים, כל אחד מכיוון אביר אחר, אבל כולם מצרנים, אז פה אתה בבעיה, אז מה עושים? פלגולה בקרנזיל, מחלקים אותה ביניהם בארבע קווי אלכסון, וכל אחד לוקח את החלק הסמוך לו על פני רוחב השדה. רש"י אומר פה בארבע אלכסונות, שיהיה כל אחד נוטה בה פני כולה סמוך לו כזה, ורש"י אומר פה, יש לכם את הצורה פה, בעמוד בצד שמאל, יש לכם צורה מרובה עם זה, אז רש"י עושה לך את ה-X הזה. ולשון קרנזיל, זילבי, מה זה המילה קרנזיל? זילבי לקרנות. פשוט מלשון קרנות, אז כל אחד אתם רואים פה משולש, שזה ביחד עושים X, וכל אחד נשאר עם ארבע משולשים. שנזכה לכל ברכות התורה, אורך ימים ימינה, משמאלה, אושר וכבוד.